לך לך מארצך. רבי אבא פתח ואמר, שימו אליי אבירי לב. כן? אז אבירי לב זה כאלה שהולכים אחר תאוות ליבם, אבל עומקים מצדקה. צדקה למעשה זה רמז לשכינה. כן? צדק ה. כשאדם מצדק את השכינה, אז הוא כביכול מרומם אותה. כמו תרומה, כחולי תרומה, תרום ה. תמיד שיש ה בסוף זה רמז לשכינה הקדושה, והצדק עצמו זה בחינת צדיק, זה בחינת יסוד. כן? אז ברגע שאדם נותן צדקה, אז הוא מרים את השכינה. זה אחד הדברים הכי חשובים, גם הרב חזר על זה כמה פעמים, עניין של תיקון הצדקה של הל"ו פרוטות שאדם נותן, כמו סידר בן איש חי, לעשות את הדבר הזה, דבר גדול ונורא. יש שם בקשות שהן ממש נדירות, שכדאי ממש, זה מעורר את האדם בתשובה גדולה. בסך הכל זה 3.60 שקל, זה 36 מטבעות, זה פודה אותם. וגם אם אין לו מי לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה עם עצמו. קח את המטבע, כן, ולשם יחוד שם, אז המטבע עצמה זה היוד, והזרוע שלו והחמש אצבעות שהוא נותן זה גם ו' וה', אז יש לך י' כו', וה' אין לו מישהו אחר, ניתן ביד השנייה שלו, זה יהיה ה', כן, זה החמש אצבעות האלה. כל פעם הוא משלים שם הוויה ברוך הוא, ומפריש את הצדקה הזאת, כן, אולי מחר, כיוון שמחר זה החתימה של ימי השוברים תת, אז כדאי לעשות את התיקון הצדקה, אם אדם יש לו זמן פרקטיק. מה? לא, כשאתה מחזיק את המטבע ביד, כשאתה אומר שהמטבע הזאת יהיה, כן, כן, לפני. אחרי שהוא סיים את זה, הוא מטה. כן? הוא עושה הוויה. ככה עד 36.
מה עם זריקה? אתה בצורה שכבר לא אומר, או היה עד זריקה, כדבר גדול, סוג גדול.
לא הבנתי.
מה היית חשוב? לתת את מה שכבודו אומר?
אתה שואל שאלה כללית.
כן, כן.
כבודו שואל שאלה כללית. מה השאלה הכללית? מה כדאי? לתת מעט, או לתת למישהו סכום גדול? כן. זה שאלה שזה תלוי בנתון ובמצב. אני אסביר מה אני מתכוון. ודאי שאם לאדם יש לו סכום גדול לתת לצדקה, ודאי שעדיף שיחנך את עצמו וירגיל את עצמו בנתינת צדקה, שיחלק את זה וייתן את זה בכמה פעמים. דהיינו, לא ייתן את הסכום בבת אחת, ייתן אותו בכמה פעמים. אבל פעמים בא האדם חסר כל, כן? אין לו לשבת. ואני יודע שלקנות חלות ובשר ודגים עולה 100 שקל, אני אגיד לו, אני אתן לו 20 שקל לשבת, יוכל רק חלות, שבת הבא אני אתן לו עוד 20 שקל, יוכל רק בשר, עוד שבת אני אתן לו עוד 20 שקל, יוכל רק דגים, זה לא הולך ככה. במצב כזה, כן, ייתן לו סכום מכובד, שהוא יכול לקנות את הצרכים שלו לשבת. אז נכון, שלך תחילה, כדאי שאם יש לאדם סכום גדול לצדקה, יחלק אותו. אבל זה הכל לפי הזמן והמצב, אי אפשר להגיד זה כלל. ואנשים הרבה פעמים צריכים להבין, וגם אני ראיתי את זה כאן, ששומעים את דברי הרב, אנשים שומעים את דברי הרב, צריכים להבין הרבה פעמים, זה לא שביל חץ, איך קוראים לזה? כיוון אחד, חץ יטרי. התורה עצמה היא מאוד מאוד גמישה. יש כלל, בדרך כלל, אבל בכל דרך כלל יש יוצא מן הכלל. וגם יש דבר שנקרא הוראה לרבים, כן? ויש הוראה ליחיד. זאת אומרת, לא כל מה שאדם החכם יכול להורות ברבים, הוא יכול להורות ליחיד. כי הרבה פעמים היחיד יש לו מצבים מסוימים שההוראה היא תהיה בדיוק מההפך. אבל הרב אמר בשיעור בדיוק ההפך, ואילו הוא אומר ההפך מה? הוא לא יודע מה שהוא אומר. לא, חס ושלום. המצבים המיוחדים האלה גורמים להלכה להשתנות על פי ההלכה. זה ההלכה קרה שככה. לכן אדם צריך לדעת. יש כלל. בנתינת צדקה יש כלל. אבל גם יש את היוצא מן הכלל. אז הכל תלוי במצב באותו רגע. כן? אם באותו רגע הנתינה היא תחופה וצריך לעזור לאדם הזה בסכום מסוים, ויש לו את האפשרות, יעזור לו. הוא לא יגיד, אני אחלק לו את זה. כי אם הוא יחלק לו את זה, לא עשה ולא כלום. אבל אם יש לו סכום לחלק לצדקה, והוא יכול לתת את זה לכמה אנשים, אז תן את זה לכמה אנשים. כי כל נתינה שלו זה נחשב כמצווה, וגם הוא מרגיל את עצמו, ברגע שהוא נותן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, הוא מרגיל את עצמו לתת. זה חינוך. כן, כי הגוף מטבעו, כן, הנפש הבהמית מטבעה לא אוהבת לתת. כן? אוהבת לקחת. אבל ברגע שאדם לומד, הוא נותן, אז הוא לומד. מה אומר?
אולי, לגבי התיקון
לגבול.
כן. 36 מטבעות?
עוד
הפעם? 36 מטבעות, או אפשר לחבר למטבע 11 פעמים?
אם אין לו, אין לו, יבדה אותה. כל פעם יבדה אותה מחדש.
מה?
לבדות אותה. יש לו עכשיו 5 שקלים שלמים.
אוקיי.
כן? אין לו, לא מצא לפרוץ אותם. אז כל פעם שהוא נותן את החמש, יגיד, אני מתוך החמש האלה מפריש 10 אגורות למלא, כן, לדוגמה, לזה. עוד הפעם, ברגע הזה, הוא יפריש את ה-10 אגורות, זוכה בה עוד הפעם מפריש, עוד הפעם מפריש, ייתן את כל החמש שקל האלה, אחר כך להצדקה. אם אין לו, עדיף שזה יהיה 36 מטבעות, כדי שזה...
אלא, אבל הוא קורא לפני כן את היצרי ניפות.
נכון.
הוא מתחיל, זה 36, אני מותן שתי אגורות בעבורה,
אז יאללה, נכון, אני שיעשה את זה.
אשר לא עושה כבר 10 שקל וחצי.
נכון, נכון, אני יכול לעשות כזה. מה? מה שכתוב בבן איש חי זה מטבע אחת. הרי נותן מטבע הזאת. אבל אני אחרי הרב אמר גם כמה פעמים. הרב אמר את זה כמה פעמים. קודם כל, אם אדם עושה את התיקון הזה, יעשה אותו מעומד, כי צדקה ניתנת מעומד, זה כתוב בפירוש בבן איש חי, שכל פעם שנותן צדקה ייתן מעומד. ודבר שני, טוב לחלק, אם אדם נותן סכום מסוים לצדקה, שיחלק את זה לשניים ואחד. והסברנו בשבוע שעבר מה העניין של נתינת צדקה שניים ואחד. כן? זה סוד של אימה ולאה, זה שניים, כי לאה עצמה היא לא פרצוף בפני עצמה. לאה עצמה זה אחוריים של אימה שירדו לתחתית האצילות, מזה יצא פרצוף שנקרא פרצוף לאה. זה פרצוף מיוחד במינו. גדול וחשוב מאוד לכל העולמות, אבל היא קשורה לאימה, לכן הם ניתנים שניהם ביחד. לאה עצמה היא חלק מאימה. ו... טוב, לא נסבך אתכם יותר מדי, הלאה הזאת היא 4 לאות, יש, סך הכל. היא מוכרת מ4 חלקים. כן? 4 לאות שכל אחת יוצאת מיסוד האבא בשורשו, מיסוד האבא לחוכמה דאימה, מיסוד אימה בשורשה, מיסוד אימה לחוכמה דאימה. לא משנה, אבל בסופו של דבר הם 4 לאות שמצטרפות לאה אחת. הלאה הזאת היא קשורה עם מה הקשר הדוק. ולכן, הנתינה של הצדקה זה שניים בהתחלה. זה אחד, זו רחל. רחל היא מלכות בפני עצמה, אומנה מספקלריה דלה נערה, דלת לה מגרמה כאילו, אבל כשאנחנו בונים אותה, כן, באח ובפנים, היא נבנית, הופכת להיות פרצוף שלם, וזו המטרה, זו העבודה של היהודי, לבנות את המלכות, גם בנתינת הצדקה וכל דבר. אז זה הכי נעמי, זה לא כתוב בפירוש, אבל אם אדם יעשה את זה, זה נקרא הוסיף ולא גרע. שייתן שניים ואחד, זה נקרא הוסיף ולא גרע. עכשיו בפעמים מוסיף, כל המוסיף גורע, פה זה נחשב מוסיף ולא גרע. אתה יכול לעשות את זה.
הזרוע של הנותן או שהמקבל?
הזרוע של הנותן.
דווקא, נכון. כי
מי
שהסביר, יש לך פה עיקר יוד, כן? הנותן.
לא, זה לא נכון. הנותן זה יעקב. הנותן זה לא יוד, כן.
זה גם בעיה.
הנותן זה יעקב. הנותן זה יעקב, תדע, זה כלל. כן, יוד כבה והם הנותנים. נכון, נכון שבה הרבה פעמים מקבל מיוד כה. אבל יקו הם הנותנים להם.
וגם היא מלכות, היא מקבלת.
נכון, בדיוק כך.
הזמן הכי טוב, החמתות והריום.
הזמן הכי טוב זה מחר, לפני, אני חושב לפני קודם חצות, אם האדם יכול גם אחר. בעניין של נתינת צדקה אפשר אפילו גם קודם הדלקת נרות. גם האישה עצמה. כדאי מחר שכל אדם ייתן לאשתו, כן? אם היא לא רגילה לעשות, יש נשים שרגילות קודם הדלקת נרות להפריש צדקה. אז הוא ייתן לה את זה, ישים את זה אצלה, יגיד לה קודם שאת מדליקה נרות, תפרישי את זה לצדקה. תן לה 3 מטבעות, 3 פרוטות, שתפריש את זה לצדקה. קודם הדלקת נרות. יש בזה תיקון גדול. גם מה שהרב אומר כל שנה, והשנה נפצר מאיתנו לשמוע את הדברים האלה, אבל אם אדם מחר, בפרט אחרי המקווה, כן, שיכול לקחת זעתר, עם מים חמים, כן, שיקבל את הריח והטעם שלו, כן, בלי כלום, רק עם זעתר ומים, שיתקרר מעט, וישטוף פניו, ידיו וכפות רגליו. ואפשר לעשות את זה בקלות, וגם לומר לה, אם אפשר שהאישה היא לא עסוקה, קופצת בין הילדים ומטפסת על הסירים, שהיא גם תוכל לעשות את זה, מה טוב ומה נעים, שגם היא תעשה את זה אחרי שמתקלחת לכבוד שבת, שתיקח את טיפת מים האלה, לא צריך איזה כמות גדולה, כן? אפשר עם מעט מים, חוץ פניו ידיו, וכפות רגליו, אחר כך נוטל ידיים, שם מנעלים.
אפשר לתת את התיקון הזה בערב ראש חודש.
את מה?
את התיקון הזה של המעשר זה...
הכל אפשר לעשות.
אפשר עם הערב.
כן, כן, בכל זמן אפשר לעשות. רק אמרנו, בגלל שמחר זה החתימה של ימי השובבים צעת, אז הדברים האלה הם מסוגלים יותר, בפרט שזה עילוי לשכינה, כל המטרה שלנו בעבודת השם זה לעשות עילוי לשכינה. כן? אם אנחנו היינו רחוקים מהנגיעה העצמית, מן זמן הג'מע למשיח. זמן היה בא משיח. אנחנו רק כל דבר יש לנו בזה מחפשים נפקמינה אלינו. מה נפקמינה אלה? איך אני אביח? נחשוב קצת על השכינה. כן, אז זה אותם אבירי לב, כמה תקיפים ליבאיהו, דחייריה, דחמן, שבילו, ואוחד אורייתה, ולם מסתכלן בהו, וליבאיהו תקיפים, דלם הדרין בטיוטה לגבי מראון, ויקראון אבירי לב. אז שלא נחשוב שרק בדור שלנו, הכפירה היא כזאת גדולה, שיש הרבה שלא מאמינים בשם יתברך, צריך לראות רק את הקדמה של הבעל שערי הוריו בספר גינת אגוז, כן, שהוא כותב שם דברים מפחידים, לשון מאוד גבוהה אמנם, אבל לשון חרוזית, כל ההקדמה שלו של גינת אגוז, וזה רבי יוסף ג'יגיטיליה, ושם הוא מדבר המון המון על כמה כפירה הייתה בדור. הוא תולה את הכפירה שהייתה בזמנם, שהיו הולכים אחרי הדעות החיצוניות והפילוסופים, שלא היו לומדים סתרי תורה. אמרו, זה לא בשבילנו. זה לא בשבילנו. אותו דבר הייתה תקופה כזאת בתוניס. כן? תוניס בזמן החידה. החידה שם מביא בספר של המסעות שלו, במדבר קדמות, מה היה שם, איזה חכמים גדולים היו שם. אבירי לב, לא מהבחינה של אבירי לב ככה, אבירי לב בתורה, כן? מלאים בתורה. ולא עברו אחרי זה 50, 60, 70 שנה, אחרי זה לא נשאר שומר שבת אחד בתוניס. תוך כמה עשרות שנים נמחק התורה משם. ומה הסיבה? גם כן. מה?
רק בעיר הבירה.
כן, טוניס, אני דיברתי על עיר טוניס.
כן,
לא, ג'רבה זה אי נפרד. שם הם סילקו את אלה שרצו להסיר את התורה.
מה?
הסיבה שנכנסו לשם הכופרים. בהתחלה מנעו מהם ללמוד את ספרי התורה. ואחר כך גם את התורה עצמה. ואחר כך הכניסו אותם לבתי ספר שנקראים משהו כמו...
אליאס
או מה? כי כל השמות של הסמך מהם, והם פשוט הפכו, כל הילדים למדו להיות כופרים, ובסוף כולם לא נשאר בהם אחד שומר שבת, עד כדי כך. מפחיד. אז זה רואים שאז גם בזמן קודם גירוש ספרד, גם היה כפירה אדירה לעם ישראל שהתרחקו מהתורה, קודם כל התרחקו מלימוד הסתרי תורה, ככה כותב בפירוש, תראו שם רבי יוסף ג'יגיטיליה כותב את זה בפירוש, התרחקו מלמוד את סודות התורה, ממילא התורה עצמה הפכה להיות כאחד הספרים, ואם זה כאחד הספרים, אז זה ספרים שמובנים יותר, ואם יש ספרים מובנים יותר, אז לומדים אותם, ומשם הגיעו עד שכפרו בקדוש ברוך הוא. מה?
יש.
וזה גינת אגוז. גם בשערי הוראה יש לו הקדמה לא פשוטה. אבל מה שעכשיו דיברתי זה הקדמה של גינת אגוז. רבי חזקיה אמר, התרחקן בקודשי הבריחו. למה? כי הוא ראית, בקודשי הבריחו אחד. אינו נרחקין מנה, וגם כך יקראו נביר אליהם. היינו שהם נאטם ליבם מרחוק מהקדוש ברוך הוא. רחוקים מצדקה, ללבן לקרבה לגבי קודשי ברוך הוא בגין כך, אינם רחוקים מצדקה. אז כיוון שהם לא רוצים להתקרב לקודשי ברוך הוא, זה מבחינת זה, אז כל שכן שהם רחוקים מבחינת המלכות, כדאי עדיין הם לא רוצים לעשות את ההמשכות המגיעות לשכינה. כיוון דאינון רחוקים מצדקה, רחוקים אינון משלום, דלת לא שלום. ובסופו של דבר, מי שמחבר בין הקודשי ברוך הוא והמלכות, שזה היסוד, הוא נקרא בבחינת שלום. כמו שחותמים בשים שלום, שם ההוויה היא בניקוד שורק או שורוק, שלא תקראו לזה, שזה בבחינת היסוד, אז זה הבחינה של השלום. ואיך מתרחקים מהשכינה? אז אמרנו שאני חושב שבשבוע שעבר לא היה לנו זמן קצת לדבר על העניין של הברכות, למרות שהזוהר עוד מעט כן ידבר בעניין הזה של לך לך, זה בחינת בחינה של 100 ברכות, אבל אולי שנעבור את העניינים האלה קצת, אולי נעמוד קצת ונסביר את העניין הזה של לך לך, שזה עולה בגימטריה 100, וזה אותו העניין של המעט דקות. גם כותב המקדש מלך, שלמה דווקא התורה פתחה פה בלך לך, כן, כי לך זה 50, לך זה 50. ולהגיד לך שתמיד השערים של הקדושה הם בזוגות. דחר ונוגבה, דחר ונוגבה, דחר ונוגבה. כן? זר ונוק, עתיק ונוק, עריך ונוק, אבא ואמא, זר ונוק, יעקב ורחל, תמיד זה זוגות. תמיד זה זוגות. ואמר, למה זה בזוגות? כי תמיד יש צד שמעלה מן, וצד שמוריד מת, שזה מן ומת, זה מים נקביים, מים דוחריים, והפגישה של שני הטיפות האלה גורמת להולדה של שפע חדש בעולם. אז מבשרי יחזה לא רק, ככה אמר יוב, אותו דבר, כמו שאדם מתייחד ומוליד נשמות חדשות בעולם ומביא ילדים לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כן, בצלם אלוהים עשה את האדם, למה לראות מבשרי החזה לא על איך השפע יורד לעולם. השפע העליון יורד על ידי זיווג המידות, ששני מידות מתחברות ביחד, כן, שני אורות, הם יוצרים מציאות חדשה בעולם, יוצרים כלי. שני ספירות מתחברות ביחד, יכולים להוליד ספירה חדשה. שני אורות מולידים, כן, חזן זה הדרך. תמיד השפע יורד על ידי התחברות שתי מידות, ונוצרת מידה חדשה. והכלל הוא, בכל דברי רבנו אריזל והרשש, שלעולם הכל צריך להתחיל דווקא מהתחתונים. דהיינו, יהיה התעוררות הדלטטה, ככה קוראים לזה בלשון הזוהר, שאנחנו מעלים מן, כן, ומורידים מן. זה גם גברה מפורשת, על כל טיפה שיורדת מהשמיים, מגדילים טיפיים, מקבל אותה, כן, ואותם הטיפיים שעולים מהתהום, הם עולות לקבל את הטיפה העליונה שיורדת, אז הם מקדימים לקבל אותה, אז תמיד הם מתעוררים כביכול ראשונים, כן, והתהומות נבקעים, ואחר כך ארובות השמיים נפתחו, אז קודם כל יש את ההתערות הדלטטה. יש דבר שיוצא דופן, וזה דווקא בימי השובבים. בדברי רבנו הרשש, כשקוראים את ההסבר שלו לתיקון שעושים בימי השובבים, בתיקון פד, אז יש דבר מיוחד ברשש. הרשש כותב שקודם כל עמד ואחר כך המן. כן? ויש שני שיטות בדברי המקובלים, כן? דעת המקובלים האשכנזים, שאנחנו לא זזים מפשט הרשש ממה שכתוב, כן? קודם עושים את עמד של אותה בחינה, אחר כך את המן של אותה בחינה. אבל רבותינו הספרדים, הלמדו נכון שהרשש כותב קודם כל את המד והמן, אבל אומרים שהוא התבסס על ידיעות קודמות, שהוא הקדים לידעי הקבלה את הכלל המוכלל, שאין תמיד צריך התעוררות הדלטטה, שאין, כן, טיפה יורד נשמה מעט שלא עולים, טיפיים כנגדה לקבלה, אז נכון שכתוב בהוראה המד ואחר כך המן, אבל זה לא להגיד שצריך לעשות ככה בפועל, אלא קוראים את ההוראה כמו שהיא מד ומד, אבל בכוונה שהמכוון, בעל התפילה או מי שמתפלל את התואננו של הרשש, הוא קודם מכוון במד ואחר כך מכוון במד. קודם כל מים נוקבים ואחר כך מים דוחרים. כי הכל זה עניין של התאמות הדלטטה. וזה כלל מוחלט בכל דברי רבנו הרשש, וככה נוהגים כל חכמי הספרדים המקובלים, כשעושים את התיקון הזה, הם קוראים בהוראה מד ומד, אבל עושים בדיוק ההפך, קודם כל המד ואחר כך המד. ואפשר ללמוד מזה מוסר עצום, שתמיד אדם ידע. המושג הזה, כמיים לפנים ולפנים, כן, כך לב האדם לאדם, זה קל בחומר כלפי האדם לקודשי הברכו. אדם תמיד יש לו ציפיות, בקשות מהקדוש ברוך הוא. איך שאתה תתנהג כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג אליך, זה כלל. ואם אדם מתאמץ בעבודת השם, לא יכול להיות שבסופו של דבר הוא לא יראה פירות. זה לא יכול להיות. כן? זה בחינה שיגעת ומצאת, תאמין. תאמינו, זה חייב שזה יתקיים. אם אדם מתאמץ בעבודת השם, כן. הרבה פעמים אדם מתאמץ בדרכים הלא נכונות, אז כן הוא יכול לפעול. אם אדם חושב שהוא יכול להחתים כרטיס באיזה פדיון, לצאת ידי חובה על כל העבירות שהוא עשה ובזה לגמור את הסיפור, זה טעות. הפדיון זה תשלום לעבודה שהוא יגע וטרח בעצמו לחזור בתשובה שלמה. אחרי שהוא יגע וטרח בעצמו לחזור בתשובה שלמה, אז הוא יכול גם כן ללכת לפדיון פעד אצל בעלי המקובלים, או ללמוד את זה לפחות ולדעת. היום היה מקום שעשו פדיון פד, ואחרי שגמרו את הפדיון פד, ניגש אחד האנשים שם לזה שסידר את הסדר הזה, אמר לו, תדע, אני הייתי עושה את זה שנים באיזה ישיבת מקובלים בירושלים, כמו גולם, 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 לא הייתי מבין כלום, אבל הייתי הולך, חוזר, לא יצא לי מזה כלום. אומר, בא לפה, התחילו להסביר, לא הסבירו לעומק, אבל לפחות שאדם ידע מה קורה, למה בכלל זה צריך את זה, איך זה נעשה, מה נעשה. אומר, שמע, אומר שזה היה לו דבר חדש, הפלא ופלא. פתאום הוא הרגיש פעם ראשונה, הוא הרגיש משהו בתיקון, איזו התעוררות, איזה דבר ש... למה? כי הוא הבין פחות או יותר מה נעשה, למה צריך את הדבר הזה. אז הרבה פעמים עושים את זה כמו גולם, חתום וסתום, זה רחוק מלהגיע לתכלית. אדם צריך כל דבר לנסות, להשתדל, ללמוד אותו, כן? הוא לא יגיד, לא, אני לא בנוי לדבר הזה.
איך לומדים אותו?
איך לומדים? הולכים למי שיודע ללמד. או שפותחים ספרים שמסבירים כמו שצריך, אם לא מבינים הולכים לשאול חכם, ולומדים על כל דבר. כל דבר שאדם עושה, ילמד אותו. כל דבר שאדם עושה, איך אני יודע הלכה? איך הכל אדם יודע הלכה? הוא לומד. איך לומדים? כותבים טור בבית יוסף, לומדים אותו, כותבים שולחן ערוך, אחרונים, לומדים הלכה. מה יותר ברור? אני מבטיח לך, אני מבטיח לך שהרבה דברים, כן, בהלכה, הם הרבה יותר מסובכים מהרבה כוונות. הרבה יותר מסובכים. מהרבה כוונות. רק מה? זה צריך שהלב יפתח.
יותר רחוקים מאיתנו.
מה?
יותר רחוקים מאיתנו.
רחוק מאיתנו. קודם כל, כי לעולם לא נגענו בזה. אף פעם לא נגענו בזה. אז זה רחוק מאיתנו, ודאי. ויכול להיות שאנחנו עדיין לא ראויים לזה. כי אנחנו לא חזרנו מספיק בתשובה. כן? וזה לא משנה גודל הזקן והפאות. אני אגיד לכם, אני לא יודע, זה עדיין לא התפרסם, אבל אני אגיד לכם. פנה אליי יהודי השבוע, אחרי תפילת שחרית, עמום, מוכה, מדוכה, אמר לי שהוא יודע על אדם בעל מוסדות, תלמיד חכם בעיר מסוימת חשובה, אני לא אזכיר את העיר כדי שלא יהיה, כן? שנגוע בעריות בתוך הבית שלו, עם בני ביתו. וכמה פעמים הזהירו אותו, וכמה פעמים שלחו את הנוגעים בדבר לטיפול ולא הועיל, והוא ממשיך בדבריו, אם אפשר ללכת למשטרה או לא. אמרתי לו, זה לא שאלה. יפה שעה אחת קודם, היו צריכים לעשות את זה מזמן. והוא טוען שגם האמא יודעת את זה בתוך הבית. אמרתי לו, היא גם חוטה ומחקיעה, שיודעת ושותקת. ותלך למשטרה. אמר לי, אחרי התפילה, אומרת התפילה, לפני העבודה, הוא הולך למשטרה להגיש תלונה. זה אני אומר לכם, תרי מלפני יומיים. מלפני יומיים. לא יודע אם זה עדיין מסתם, לא התפרסם או לא התפרסם. אמרתי לו, לך תגיש תלונה במשטרה. זה לא יכול להיות. אמרתי לו, ותדע, מפה זה אחד הסיבות לעיכוב הגאולה. זה אחד הסיבות לעיכוב הגאולה. מי שיראה בדברי רבי חיים ויטל, בספר החזיונות או שפחי מערך, הוא היה שלא קוראים לזה, יש לזה כמה שמות, הוא כותב שם דברים שאדם היה מזדעזע מלהבין שאפשר להיות בדור כזה עם דברים כאלה. כמו שאב ובנו ביום הכיפורים, שניהם ביחד באים על נערה מאורסה. וגורמים שהמשיח היה באותה שנה צריך לבוא, בגללם הוא לא מגיע. לא מגיע, בגלל שיש שני חטאים בעיר, ונגזרה, במקום שיבוא משיח, נגזרה על אותה העיר שהם היו בסוריה, בדמשק, גזרה קשה, הוא אומר לו לקחת חכמים. אחרי שהוא בוחר את החכמים, לקח אחד החכמים, שיש עליו סיפור, לא קשור לזה בכלל. לגבי, היה רבי ישראל נג'רה, צדיק עליון, שכשהיה שר בליל שבת, מלכי השרת היו יורדים לשמוע. פעם אחת, היה לו חם מעט, ליל קיץ, הרים מעט את השרוולים, התגלו הזרועות שלו, ברחו מלכי השרת, הוכיח אותו על זה רבנו אריזל. אחד החכמים שבחר המערך הוא לעשות את התיקון כדי שתעצר המגפה שלא תבוא על העיר, היה לקחת את רבי ישראל נג'רה. אמרו לו, לא, אותו אל תיקח. למה? בגלל אותו המעשה. צריך להבין מה מדובר פה. מדובר פה באדם צדיק שיורדים על הקה שרת לשמוע את השירה שלו. תראים את השרבולים, מי היה חושב על זה? אומרים לרבי חיים ויטל, לא, אותו אתה לא יכול לקחת, כי זה הדבר יכול לגרום לקטרוג בזמן התיקון, וזה לא יתפוס. עד איפה, העומק של הדין? עד איפה העומק של הדין? הלוואי ואנחנו נהיה מלחכים את העפר של רבי ישראל נג'ר. ובמצב כזה, אומרים לרבי חיים ויטל, לא, זה לא יכול בגלל אותו מעשה. זה דבר עצום ונורא. אז להבין על דברים כאלה, אנחנו שואלים על מה המשיח מתעכב. אז אדם, למה אדם צריך להשתדל בפרט בימים האלה להתקדש? כי שלא נחשוב ולא נתראה. זה כנגד זה עשה אלוקים, זה מצב קיים. כל שורש נשמות תהיינה נשמות שהן יהיו נשמות שימשכו לצד הטוב, זה בחינת זכה לוקח חלקו וחלק חברו בגן עדן, ויש נשמות שימשכו לצד הרע, לבחינת לא זכה לוקח את חלקו וחלק חברו בגיהנם. זה אין מה לעשות. אחר כך מה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתם, יתקן אותם, לא יתקן אותם, זה אחרי שיבוא המשיח. זה לא העניין שלנו. אבל אנחנו חייבים להרבות בקדושה, כדי שחס ושלום החלק של הפעם דבר לא ינצח. וזה מלחמה. והמלחמה היא עכשיו חזקה מאוד, וזה בכל דור ודור ככה, רואים את זה, אבל עכשיו בפרט זה עקבת הדמשיחה, אם רבי חיים ויטל כותב עוד בזמנו, שכבר קלו כל הקיצים, והוא לא יודע על מה מתעכב המשיח, אז מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? שמזמן הוא בעבר היה צריך כבר להזדקן, חס ושלום. היה צריך להגיע מזמן, ומחכה שאנחנו נרבה את הקדושה. וזה בעבותינו הרבים, זה לא תלוי באוכלוסייה מסוימת או בזה. אתם רואים שבעל מוסדות, אני מפחד שזה יתפרסם מה יהיה הדבר הזה. זה עשה רעש גדול בעולם. אבל זה מפחיד. מה? זה מפחיד. לכן אני אומר, זה דבר שצריך להזדעזע. מהדברים האלה. מאוד צריך להזדעזע. לראות שהמצב הוא לא... הוא לא... האדם לא יפתח בעצמו. אמרנו, לא עד יום מותו, גם אחרי שהוא נמצא בתוך התכריכים ומספידים אותו, כן? גם שם הוא לא יפתח בעצמו. אמר שמה, תהיה שמה בהוויה שלו אחת שלא תנועה, הנשמה שלא תסתכל עליה ויחתמה. גם שמה לא ימין בעצמו, לא רק בחיותו. גם כשהוא נמצא בתוך התכריכים ומספידים אותו בעצמו. לא יאמין בעצמו עד יום מותו ויום מותו בכלל.
שם יוצא גלי. אמן. ככה זה. אברהם, תמשיך.
כן, כן.
אברהם, כשהאל הקרב על קיצור ברוכו, התקרב. אדם בפי, אהב את הצדק, ובאת ישנה רשע. וגם אהב צדק, ישנה רשע, התקרב וצדקה. ועדק איתי, אברהם, עורבי. מה הייתה עמה עורבי? וגם בפי, אהב את הצדק. איך הוא מודל בקיצור ברוכו? ועשים זה אברהם מכל מיד זרה, לעבוע גבירי לב, ואינו רחוקים מצדקה כמה זה יתמד. רבי יוסף, אתה, מה זה גם שם תופעה גם את סבור? כמה יש שם דברי נשא להסתכל על נשא ורוחו? דה הכל בני נשא, מה ידה ומה מסתכלת? על מה קיים אלמה? בעינון, על מה קיימים? כאן ברק הוא תופעה ורוחו אלמה, אבל שמיה מאש וממים מתערבים חדה. ולא אבו גלדה. כל בתר הגלידו וקיימו ברוחה עם האח. ומתאמן שתים אלמה לקיימה על סמכים. שתים ושמכים, דק הימין, אל רואו רוחה. ושאתה דרו רוחה יצלק, כולו מרתפים זעים. באלמה ארתה, ארתה. אתה עוד הכתיב?
משון רטת.
מכיר ארץ ומתאומה, גם מודיע את פנצון. וכלה קיים על הוריתה, אחד עשרה משתדג, הוריתה, מתקיים אלמה. נון קיימים וסמכים קיימים בתאיו
בקיומה שלי. כן. אז תחזה באברהם, באי לקרבה לקודשה בריחו להתקרב, עד ההוא בכתיר, ואהב את הצדק ותשנא הרשע. בגין, ואהב צדק ושנא רשע, התקרב לצדקה. שאמרנו עוד הפעם, אברהם אבינו היה חוקר לדעת את השם מדברך, ולמעשה, התיקון של אברהם אבינו זה חטא אדם הראשון. כי אדם הראשון, אחד הדברים שהוא חטא מהשלושה שהגמרא אומרת אותם, זה עבודה זרה, גילוי העריות ושפיכות דמים, אז אמרנו, האבות באו ותקנו את השלושה האלה. ואברהם אבינו, ברגע שהוא נזרק לכבשן האש, דהיינו, תיקן את העניין של עבודה זרה. כן? וזה הבחינה של הרשע. ולכן העבודה זרה הייתה מכחישה את המציאות של בורא העולם בעולם, כן? ואברהם אבינו בא לחדש את המציאות של ההשגחה של השם יתברך על כל דבר בעולם. תכף הזוהר גם יספר לנו סיפור שמה קרה לגבי הרן, כן? שהרן, מה היה איתו? למה הרן נשרף בכבשן האש? הזוהר מביא, תכף יביא את זה שתי גרסאות, רק נגיד את זה כדי לחבר את העניינים. גרסה אחת שכולם היו בטוחים שאברהם אבינו, למה האש לא שולטת בו בכבשן האש? בגלל שהרן היה עומד ליד האש. אז אמר, הזכות של הרן עומדת לו. הרן היה עובד עבודה זרה הדוק. אז יצא שלהבת של אש מתוך הכבשן ושרפה אותו. כן, ולכן כתוב שהוא עומד בפני תרח אביו, מול הפנים שלו. ויש אומרים שתלו בתרח אביו. ואומרים, תראה, הזרע של תרח, כיוון שהוא היה הרמי לוי של העבודה זרה, היה מוכר ועושה מבצעים עבודה זרה בשקל, אז הוא היה, הזכות שלו עמדה לכל זרעו, שכל זרעו לא שולטת בהם האש, עד כדי כך. לא שולטת בהם האש, מה עשו אלה הרשעים? אמרו, בוא נבדוק באמת אם זה עובד. לקחו את הרן וזרקו אותו לכבשן האש, ולא נשאר ממנו כלום. אז רואים תקף הזוהר יגיד לנו את זה, אבל רואים את הדבר הזה, שמה שבא אברהם אבינו לתקן, זה להכיר ולחדש את המציאות של השגחת השם בעולם. שזה בדיוק העבודה זרה, התפקיד שלה, זה להכחיש את מציאות השם יתברך. ולכן גם הם היו מחשבים גדולים. לא, זה לא נחשוב שסתם יש בהם כוח. אותו רשע, נמרוד, כן? שהוא לכל אורך הדרך מציק לעם ישראל. הוא גם גלגולו של נבוכדנצר, וכן על זה הדרך, הוא היה מחשב גדול. ולמה שנה מצפים, הגמרא אומרת, שמכחישים פמליה של מעלה. דהיינו, מכחישים את המציאות של השם יתברך בעולם. זה המטרה של עבודה זרה. ממילא, אדם יעשה, כן, דון מיני ואוקי באתרי, שכל דבר שהוא בא להרחיק או לקרר את האדם מעבודת השם ולהכחיש את מציאות השם בעולם, יקרה בחינה של עבודה זרה. אז כל החיצוניות היום שיש בעולם, כן, ולתלות בכל מיני דברים והסברים והפרשנויות, זה בחינה של עבודה זרה. ממש. הקדמנו את זה בשבוע שעבר, אמרנו את זה, אבל זה חשוב, אדם חייב להכניס את זה לברמה חברה ושסגידה, שהחיצוניות והפרשנויות והדפיקות אחרי מה נתחדש בעולם, וכן, אם אדם רוצה לדעת מה נתחדש בעולם כדי שיוכל להתפלל על הצרות שבאות לעם ישראל, נו מלא, גם זה לא הכי טוב, אבל מלא. אבל לפחות יש לאדם סקרנות אישית כל הזמן לדעת מה קורה ואיך יהיה, ואז הוא יבין, אולי זה ככה, אולי זה ככה, ולהתחיל, זה סוג של כפירה בהשם יתברך. אנחנו לא מבינים שהכל זה בהשגחת השם יתברך, כן? כמו האסון הנורא והיום שקרה השבוע הזה באוטובוס של ירושלים. זה היום ונורא, זה השבוע האחרון של שובבים, זה מורה לנו מה אנחנו צריכים לתקן ולא תיקן. כי אם היינו מתקנים, היה נמנע הדבר הזה, ואדם צריך להבין את זה, כן? שאשמים אנחנו, אז אנחנו מחפשים את אגד, מחפשים את הנהגים, ומחפשים את השיקורים, ומחפשים את כולם אשמים, חוץ, אנחנו לא בחלק בזה. אז מה אם כמה יהודים בכביש אחד ינחו ונחצו למוות, זה לא קשור אליי. אני סיסי מעי, כן? זה, צריך להבין. יש ערבות בעם ישראל, אשמים אנחנו. אנחנו לא חזרנו מספיק בתשובה. אם לא נבין את זה, אוי ואבוי לנו. אז אמרנו את זה כאן כמה פעמים, שהנביא צפניה צועק, כן? על הגויים, הוא אומר. איבדתי עריהם, נשמו תראותם, בתיהם, כן? החרבו. אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. הוא כותב על זה הר"ן במסכת נדרים, ואומר שהדברים שהנביא מוכיח את האדם שפעמים קוראים מקרים בסוף העולם בשביל שעם ישראל יתעוררו בתשובה. ואם הם לא מתעוררים, אז הקדוש ברוך הוא מקרב את זה יותר, ומקרב את זה יותר עד שזה כבר בא בעם ישראל, ואנחנו רואים מה שקורה בעם ישראל. וכי לא שמנו לב ששבוע קודם החמש הרוגים באוטובוס, או שישה הרוגים באוטובוס, בשבוע קודם מתו עשרה יהודים בתאונות דרכים. רק מה? שהם לא מתו במקום אחד באוטובוס אחד, כל אחד בתאונה. אז יותר קל לנו להבין. יותר קל להבין שעשרה נשמות של עם ישראל זה פחות משישה נשמות בבת אחת. זה צריך להיות פתי מאמין לכל דבר, לחתול ולעכבר. זה יצר רע, הוא מסמא את העיניים שלנו, ולא נותן לנו להבין שהקדוש ברוך הוא, יש דין קשה, והקדוש ברוך הוא בא עם ישראל בטרוניה שלא חוזרים בתשובה. זה דבר פשוט, שאדם, כל אדם צריך להסתכל ולראות את זה בעין פשוטה, ולבכות על הדבר הזה, ולתעורר ולחזור בתשובה. ולא אדם יגיד, אצלי זה לא קרה, חס ושלום. שלא יקרה גם. אבל להתעורר בתשובה, שזה לא יקרה לא רק לאחד ממי שהוא מכיר, אלא שלא יקרה בעם ישראל בכלל. כי הרי עם ישראל זה אחד. צריך להבין שאדם צריך להרגיש שאחד מעם ישראל נסתלק, זה כאילו אחד מעבריו חולים, חסרים, חס ושלום. אז צריך להתעורר, לראות איך אדם מתקן את עצמו בתשובה, בכל דבר. כן, בפרט בעניינים של הברית, כי זה שובבים. בעניין שמירת העיניים, שמירת הלשון, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, שברית הלשון וברית המעור הם קשורים אחד בשני. כן? הכל קשור אחד בשני. זה דבר שאי אפשר להפריד, אי אפשר להפריד ביניהם. וצריך לראות את הדברים האלה, להתעורר. מלשון הרע, מרחילות, מלצנות,
להתרחק מהדברים האלה, כן? אז כל זה דבר שאדם חייב להתעורר. אחרת מה? תגיד, טוב, זה יש נהג שיקור והכל, זה עיוור. שם כותב הר"ן, שחס ושלום, כשקורה מקרה לא בעם ישראל, בעולם, ועם ישראל לא מתעוררים בתשובה, אז זה בחינת שאדם עובר עבירה עם עדים והתראה, ואומר אף על פי כן, תוך כדי דיבור, שזה חייב חז ושלום, זה עומד בכל התנאים שבית דין מוציאים אותו להורג, הוא אומר אף על פי כן. אותו, תוך כדי דיבור. זאת אומרת, אין הפסק בין התוכחה שמודיעים לו הכל. הכל, את החטא עצמו, מזכירים לו את היום, מזכירים לו את העונש, מזכירים לו את הכל, והוא אומר אף על פי כן. אז האדם הזה עומד ומוטרה, הוא לא יכול להגיד לו ידעתי, הוא לא יכול להגיד לו שמעתי, אז האדם הזה מחויב לבית דין, אוטומט. אז חייב להתעורר. חייב להתעורר בדבר הזה. זה לא דבר שעכשיו ניתן לשיקול הדעת. אולי כן להתעורר, אולי לא להתעורר. זה חובה. חובה, אדם צריך לפחות, כן, אם יש את המודעות אבל על הקירות של ירושלים, שיהיה לו גם כמה מודעות אבל על הלב שלו. שיתעורר, שיראה שהדם של עם ישראל נשפך חינם בגלל העבירות. תא הזה, אברהם בא אל קרבה לקודשה ברכות להתקרב עד האובייקטיב, והצדיק ושנא רשע מגין דעת הצדיק ושנא רשע להתקרב לצדקה, ועמדה כתיב אברהם אוהבי, מה היא טעמה אוהבי? בגין דכתיב אהבת צדיק. רחמו לקודשה ברכות, רחיל לאברהם מכל בנדרי. אז הוא היה היחיד שהכיר את בוראו. דאב הוא אביר הלב, אז הם היו מבחינת ליבם אטום, ובוטחים בעצמם, בליבם ובוטחים בעבודה זרה שלהם. ונו רחוקים בצדקה, אז הם לא רצו לקרב את הבחינה של קודשה ברכו ושכינתה, לא להמשיך את השפע למלכות, דרך הקדושה של ההשגחה של השם יתברך פה, כמה דעת המאיר, כמה דעת המאיר. רבי יוסף פתח, מה הידדות משכנותיך ומה צבאות? כמה איתנו לבני נשא להסתכלה ופולחנה לקודשה ברכו דהה כל בני נשא לא ידע ולא מסתכלה על מה קיים על אנחנו לא מסתכלים אם הזוהר מעיד על כל בני נשא אז זה כל בני נשא אז אין אחד שיוצא מן הכלל ולא מסתכלה על מה העולם מתקיים למה העולם עומד כן ועינון על מה קיימים והם עצמם על מה אנחנו למה אדם ישאל את עצמו מה חובתי בעולמים זה דברים מפורשים בכל ספרי המוסר ועל מה קיימים דקד ברק קודשי ברכו על מה עביד שמיה מאש ומים ומתערבים כחדה אז באמת תמיד שמדובר על מה כאן ברק קודשי ברכו על מה אז צריך לדעת שהמציאות שהייתה בזמן בריאת העולם זה היה עולם האצילות התיקון עצמו יהיה שכל הבירורים יחזרו להיות הכל בחינת אצילות כל העולמות צריכים להתעכן ולחזור להיות מבחינת האצילות. והבריאה עצמה זה האצילות. אחר כך קרה מה שקרה עם עניין של שבירת המלכים והיה ירידה, נבראו עולמות שנקראו בריאה, יצירה, עשייה, עד העשייה התחתונה שפה בעולם הזה. אבל המציאות הייתה, בהתחלה זה היה מבחינת עולם האצילות, ושם הם נבראו מאש ומים. זה מבחינת תמיד שמיים מורכב מהשש ספירות חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד והם מתערבים כחדה ולהב וגלדה עדיין לא היה להם בחינת ביסוס אמר כי עדיין זה היה בחינת זד האצילות אבל עדיין לא היו משפעים בו הנצח עוד יסוד דאימה אז הוא היה בחינת עדיין בלי מוחין כן? מוחין דגדלות מוחין דקטנות כן היו אבל מוחין דקטנות אחר כך נראה שמכוח המוחין לגדלות יכולה להיות שליטה לחיצונים. ברגע שבאים מוחין לגדלות, שזה, הם באים מכוח הנצח עוד היסוד אימה שהם נכנסים ומשפיעים בתוך זר, בונים לו מוחין והופכים להיות חלק ממנו, כן, בשר ובשרו בעצם העצמו, אז הוא הופך להיות כבר בעל אישות, יש לו גם מוחין, ואז הוא נגדל ויש לו כוח להשפיע גם כן למלכות. ואיזה צורה להשפיע למלכות? בדיוק באותה צורה שאימא משפיעה לו מהנצח עוד יסוד שלה,
הוא זה, הנוק, המלכות, תיבנה ומהנצח עוד יסוד שלו. וזה כלל. כל ספירה מתחת לספירת חברתה נבנית באותה, באותה צורה. ולבטא רגלידו וקיימו ברוחה הילאה, שזה מבחינת הנצח עוד יסוד דהימה, מתאמן שתין עלמה לקיימה על סמכין, ואינון סמכין לא קיימין, אלא בהרוחה, בהרוחה. אז מה זה אותם סמכין? אז אנחנו יודעים, תיקוני הזוהר, יש טרין סמכי קשות, כן? זה נצח הוד. ופה מדובר לא רק על הנצח הוד, אלא על כל הנצח הוד יסוד, שלמעשה צריך לדעת שהמלכות עצמה היא לכאורה, אנחנו אומרים שהיא ספירה שעומדת מתחת לספירה הזאת שנקראת שנקראת תפארת, או שזה נקרא פרצוף שנקרא זה, והפרצוף שמתחתו נקרא נוק, שזה רחל, כן? אבל איפה היא עומדת למעשה? תחילת הבניין שלה והעמדה שלה, לכאורה היא לא עומדת ממש מתחת. נגיד אם זה קומת זה, שזה 10 ספירות שלו, כן? שהספירות שלו מסודרות כמו מבשרי חזר אלוה. בראש יש כתר חוכמה ובינה, בגוף ברוע אמינה חסד, כן? שנקרא גם גדולה בלשון הקבלה, וזה העניין של אברהם עצמו, אברהם אבינו. גבורה זה בחינת יצחק, שזה דורה סמלה. גופה זה התפארת. נצח עוד יסוד זה טרין שוקין ויסוד, והברית קודש. אז איפה היא עומדת המלכות? לכאורה הייתה צריכה לעמוד מתחת לאותו כל הבניין. מגלה לנו רבנו אריזה, לא, היא עומדת נקודה, אפילו לא ספירה, היא חלק, אחד חלקי עשר מספירה, שעומדת מאחורי התפארת. היינו, כביכול, מבשרי החזר, לא, לא לגשם, אבל להבין, שכביכול עומד איזה נקודה, עומדת פה מאחורי הגב, בסוף הגב בתפארת, שאחר כך תבוא ותיבנה, אז תיבנה, לכל איבר בגוף יש שלוש חלקים. אז היד יש לה שלושה פרקים. כן? למרות שזה נקרא, זה נראה תחתון, כי זה עליון, אמצעי תחתון, אבל רבנו אריזל אומר שלומדים את זה מידי הכהן. כשהכהן נושא את ידיו, אז זה הפך להיות פרק עליון, זה הפך להיות פרק אמצעי, זה הפך להיות פרק תחתון. למרות שאם נשאר לדעת מה זה פרק עליון, נגיד לך זה זה. אבל לא נורא. יש גם מקומות שכתוב עליון אמצעי תחתון. אז אדם יהיה קצת גמיש בשכל, אבל איך שלא יהיה, רק לדעת שזה מורכב משלוש. אותו דבר ברגליים, כן? יש את הכף הרגל, יש את השוק ויש את הירך. כן? והרבה פעמים טועים. יש על זה גם שבטי גיבורים על מסכת שבת, כן? ומפה יצאה טעות מפורסמת של אחינו אשכנזים. וזה התחיל בבית יעקב, וצריך לפרסם את הדבר הזה, שהם מפרשים שוק, כן? זה החלק הזה, אבל זה ירח. שוק, מה שנקרא בלשון ההלכה, זה המקום התפוח פה, בחלק התחתון. וממילא השוק אסור לו להיות גלוי. וממילא אם אסור לו להיות גלוי, כל חצאית שהיא תהיה מעל השוק, כן? שזה החלק התפוח בחלק התחתון של הרגל, זה בחינת עוברת על בת יהודית והולכת שלו בצניעות. והיום מי שתלך עם חצאית ארוכה ידעים שזה לא צנוע, כי זה עובר על הכללים של בית יעקב, ואז ממילא זה לא לבוש חרדי, וממילא זה לא צנוע. עולם הפוך ראיתי. זה צריך ליצור. אז יש אנשים שצועקים. יש היום אפילו מבני אחינו, כן? לא פחות ולא יותר מחסידי גור, שלמדו את ה... את הסוגיה הזאת על בוריה, כן, מביאים על ראיה מהשלטי גיבורים על מסכת שבת, וכן על זה הדרך, עוד מקורות, שזה לא הזמן והמקום לציין, שמוכיחים אחד לאחד, שהפשט בדברי הגמרא, הפשט בדברי כל הפוסקים, שהעניין של השוק באישה ערווה, זה לא הכוונה לירך שאנחנו מכירים, אלא והם מפרשים שזה שוק, אלא שוק זה המקום התפוח שנמצא בחלק התחתון של הרגל. אם יש טפח ממנו מגולה, זה כבר אסור לקרות כנגדו. אז פוק חזה, מה עמד הבר, ולכן אדם יתעורר לחזור בתשובה. אני לא אומר שאנחנו יכולים לתקן את העולם, אבל לפחות שאת הנידע, נידע טיפה מה... מה הוא אומר?
היא אומרת, הבת שלי העיפו מהסניף בגלל דבר כזה. הלכה עם חצאית ארוכה.
בוא לא נכניס דברים, נקודות אישיות, כדי שהאדם לא ייגע מה... אבל נדבר בכללות. מה הוא אומר?
בסמינר של התאבה שלא נשכי את השם, רצו שם כל נשים להבין, רצו שם עבור להם, ככה בכל סמינר לא מקודם.
אני לא הולך לתקן את העולם, אנחנו לא נוכל לתקן את העולם, רק כשאנחנו נדע, זה הכל. כבר הגמרא אמרה בדלקה כולה עלמא לא
פליגה,
עושים את זה, מחלקים את זה. אני יודע שעושים את זה, אני יודע שמחלקים את זה. אולי זה מה? זה עוד דבר בפני עצמו, זה גם הפעה, גם כן אותו שיטי גיבורים. יש הרבה. גם על העניין של הפעה, שלא לצאת בפעה, זה גם אותו, זה אותו סיפור, בדיוק. לא רציתי להיכנס לזה, רק רציתי לתת דוגמה, בגלל שפה דיברנו על השלוש חלקים של השוקים, אני חוזר לאן שזה, רק נדבר על הפעה הזה, זה אותו שיטי גיבורים. אחר כך, אומר הזוהר שיש הסמכין האלה למעשה, זה הנצח עוד יסוד של זה. אז למה הסברנו את זה? כי אמרנו שיש שלושה חלקים. שלושה חלקים האלה זה שוק, ירך, כף הרגל. ולמה זה מתחלק ככה? כי בזה זה נקרא שלמים, נצח עוד יסוד. רק מה? שזה פרקים עליונים, פרקים אמצעיים, פרקים תחתונים. כנגד הפרקים העליונים ייבנו חוכמה, בינה ודעת של הנוק, של המלכות. בפרקים האמצעיים יבנו חסד, גבורה, תפארת של הנוק. פרקים התחתונים יבנו נצח, עוד יסוד של הנוק. יוצא איפה שהיא נסמכת ונתקנת מהסמכין האלה שמזכיר הזוהר. ולכן הוא אומר, ושתיל על, על מה לקיימה על סמכין. כן, ואינון סמכין... לא קיימי אלא באור רוחה. אז זה אותו התפארת שאמרנו שזה מבחינת אותו הרוח, שזה זה שהוא קיבל את המוחין מאימה, ודרך אותה הנקודה שמאחורי התפארת, שזה מבחינת הכתר שלה, שעתה דאור רוחה הסתלה כולו מרפפין וזעין ועלמה התרתה עתה דאור דכתיב מרגיז ארץ ממקומה ועמודי התפלצון. אז זה אותה הארץ, זה מבחינת המלכות. הרגע שאין לה את ההערה הזאת, אז כביכול הספירות שלה חשוכים, ואז היא חוזרת כביכול להיות בחינת אותה הנקודה שהיא מתמעטת, וחוזרת להיות בחינת אותה הנקודה שהיא אפילו לא ספירה, וממילא לא מהירים בה לא ספירה שלמה, וגם לא כל שכן לא 10 ספירות, אז זה בחינת מרגיז ארץ ממקומה, העמודי פלסון שאין לה את ההערה של הספירות שלה, והיא צריכה את ההערה הזאת, מבחינת קודשה ברכו. ומי ממשיך לה את זה? זה המעשים של עם ישראל, תפילות, לימוד תורה, מצוות. אנחנו ממשיכים ומקיימים את השכינה, ממשיכים לה את אותם ההרות על ידי התורה. וכאן ישראל משתדלה באורייתא, מתקיים על מה? אז אם אנחנו שואלים איך מתקיים העולם, רק על ידי שעם ישראל השתדלו בתורה. דיינו, לא יעזור כלום. זה לא שיש פה איזה כמה אפשרויות. אפשרות היחידה שעם ישראל יגאלו, ומי שרוצה יראה אור החיים הקדוש על הפרשה שלנו אתה תצווה, שכל הבחינה של משיח צדקנו תלוי בהשתדלות בתורה. ואני לא אומר לימוד התורה, אלא השתדלות התורה. היינו שאדם ישתדל לתרוח מלעבר קצת מעל למה שהוא יכול. פחות, מעט ממה שהוא יכול. למסור את נפשו, ללמוד התורה. אם לא הבין דבר, לא להתייאש. כן? לא להגיד, לא, אני לא מבין. אין לי שכל. אם היה מדובר בלהבין איך, אני לא יודע איך, ילדים בני שנתיים, כן? איך הם יודעים לשחק במכשיר הזה? הוא יודע איך להפוך ולהוציא כל... ילד בן שנתיים, הוא גאון בדברים האלה, כן? שמה שאנחנו, 100 שנה הכרנו ללמוד, הם יודעים את זה. ככה מוזזים מה עם האצבע, פי, 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 נכנסים לכל מיני מקומות ברבינן, שדין יהודין, איך הם מצליחים לעשות את הדבר הזה? לא יודע. אז יש לילד בן שנתיים שכל. אז אדם למד קל וחומר, לא אין שכל להבין דבר שהוא יכול להתעמק בו טיפה בהבנת התורה ולדעת, ודאי שיש לו, רק הוא לא מתאמץ מספיק. זה נקרא השתדלות בתורה. זה נקרא השתדלות בתורה. דהיינו שאדם טיפה יזיע, טיפה יתאמץ, כדי להבין דבר שהוא לא הבין בתורה. אין בהלכה, אין במדרש, אין באגדה, אין אפילו גם בדברי הזוהר והקבלה. להתאמץ, אין לו מבין. אין דבר כזה לא מבין. אם אדם ירצה באמת, ילמדו אותו את זה מהשמיים. ישלחו איזה מלאך טוב, בדמות אדם, לא יודע בדמות מה, הוא יבין בזה. הוא יבין. אבל כמו צריך להיות עקשן בדברי תורה, כמו שהוא עקשן בדברים של העולם הזה, יהיה עקשן בדברי תורה, ואומר הזוהר, דקד ישראל משתדלה באורייתא, התקיים עלמא. עלמא לא מתקיים על השתדלות עם ישראל בתורה. מילול קיימים וסמכים קיימים באתראי ובקיומה שלי. על זה העולם מתקיים, וזה גם עם ישראל מתקיימים. כי קודשה בריחו, אורייתא וישראל, חדנו חבות.
ככה זה, כשאתה דתאר פרגות דרגיה, קודשה בריחו על בגינתה דעדן, בשתעשי אמצע בקיים, ולהו עדנית בגינתה דעדן, מזמרת ומשמרחן כמת. תתאר ורנוע צעייה, נפרד דינה, קיבלה כבשפות הארץ. וכרזה קרה בחי, ואמר בכון אמרית, עברים קדישים ועמים, מה מי נכון דעי גופה בודנוי למשמע, ואינוי פתחין למחנק, ולבי פתוח למין דעת, ושאתה ברוחה בכל רוחים, הרים ושימו לנשמתם, ומתאמנתם קלה וקל יחדים, כבדה וארבע ספרי אלמה, א', חד צדיק מצטר חד, בית חד לחיית באוסטר, גימא חד עייל בן פרן, דלת פרן יפקרים בתלת, אי תלת עיידי בחד, רב חד עתיק דבני, דן שיף מרבון נסטר חד, שיף מרבון נחפק באוסטר, בית שיף עיידי בפרסר, בית פרסר מתארים בעשרים מוכרים, ועוד שיף קרינן בעשרה, ודלת בעשרה קרים בחד, ביי דיימון לנעימה, שנתן בחורהון. די ידעי ברם סקרן, איך יקומון בדירת התושמה, בה נתפקת, הנסעה בופה, ונשמתה השתיעה לפן דאמירה, כתיארה. בסרקה ונחת על תרחים, בה מתפתחן, מבלגלים כאבנים, לדור כוספיתה. ביי לון, מה נתבע לון דלא יקומון בידונה דף, בגוד דוחי דאינוגי צלקי התפקדון דוחתיו, מתמסירון בעיבה ודומה. נחתה ורסקה, עדיי כתיב, עדיי קלה ענן ויונח, כן יורד שאול לא יעלה. ואיש שעתה יתאר שלומך עד מסתר צפון, ומתה שמר בסתר אלמה, ונחיב ומתה מתתפל את הנגונה, ויתאר ושלומה בן. וקרה ולת מה להתאר, ולינון זכאי כשור, וקיימה, ויתארו בהורייתם. ובדן קודשת ברחוב בכל אימוץ הדיקאיה, ובגו גינתה לעדן, צייתה לקנאון, כמל את אומר, הישבת בגנים, חברים, מקשיבים לקומך, ומחיימים.
כן? התח הזה בשעתה להתאר פלגות ללאה. אז למעשה, לפי דברי הקבלה, אז זה לא ממש כמו דברי הגמרא, אבל הבחינות הן פחות או יותר אותן בחינות. יש עניין שהתחלפות משמרות, כן? וזה החלקים. אז ידוע שהעולם עצמו, לפי דברי הזוהר, הוא מורכב אמרנו, דחר ונוקבה, כן? אוהבה ואימה. השפע נמשך משניהם. השפע הדחורי יקרא שם מה? השפע הנוגבי יקרא שם בן. תמיד נשמע בחינות שנקראים מהו בן. כן? והמהו בן האלה, כל אחד מהם, גם כן אמרנו, אם זה הולך תמיד דחר ונוק, אז במה יהיה מהו בן? ובבן יהיה מרובה. בארבע חלקי היום מתחלקים שני חצאי היום ושני חלקי, שני חצאי הלילה. אז היום עצמו הוא יקרא מה? אבל יהיה בו מדמה ובן דמה. אז חצי היום הראשון יקרא מדמה, חצי היום השני יקרא בן דמה. והלילה גם כן יתחלק לשניים. חצי היום הראשון יקרא בן דבן, חצי הלילה השני יקרא מדבן. כן? אז יוצא פה שהדבר הזה יגרום לחלופה במשמרות. אז מה קורה? גם בפינת גן העדן, אז בחצי הלילה הראשון, אז הנשמות של עם ישראל, שזה אנחנו עולים ומשתעשעים אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו משתעשעים, חלק מאיתנו, כן, מי שפרח את נשמתו ועלה למעלה, אז אין הכי נעמי, שבמקום לשמוע פה את הדברים, שומע אותם למעלה, אבל פחות או יותר הוא שומע את אותם דברים, אולי שם יותר ברורים מפה, אני יודע, אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, הוא מסתדר טוב מאוד, כי הוא מקיים את דברי הזוהר, כי בחצי הלילה הראשון, אז הנשמות שלנו עולות לגן עדן, ולומדות שם את החלקים ששייכים להם בתורה, כן, ממה שהיה אצלו, כן, ביום, ומשלימות לו, אם הוא זכאי.
אפילו אם הוא ער ולא ישן?
מה?
אפילו כשהוא ער ולא ישן בחצי הלילה הראשון?
אז אמרנו, שאם הוא ישן הוא עושה טובה לעצמו, הוא מרוויח איזה רעבה. ודאי, תראה, השאלה, לא לפעם, יש מצב שהוא אמור להיות, אבל יש מצב שהוא הפסד. נסביר מה הכוונה. נכון שראוי לאדם לישון בחצי הלילה הראשון, ולקום בחצות לילה וללמוד תורה. אבל, הרב גם אמר את זה, שהרבה ניסו ולא הצליחו. תראינו, הוא רוצה לישון בחצי הלילה הראשון, ולקום בחצי הלילה השני וללמוד, ואז כשהוא קם, הוא רואה שכבר השמש הקדימה אותו. אז אפילו לנץ הוא לא קם, אז השמש גם הקדימה, נמצא שהוא הפסיד את התורה, גם של החצי לילה הראשון, למרות שהיא במעלה פחותה, כן, אם אמרנו שזה מבחינת בן דבן, זה למעשה יוצא שזה ארבע חלקי היום, זה הזמן הכי פחות, כן? אבל זה הזמן שהנשמה נתקנת, עולה לעיבור, מקבלת מוחין חדשים, בשמיים, וחוזרת עם מוחין חדשים, וממילא הזמן המעולה ללמוד תורה זה בחינת החצי הלילה הראשון, זה בחינת המדבן, שאז שם זה בחינת מוחין דגדלות, ואז יש החלפת משמרות. הרשמות שלנו, כל אחד הולכת ומוחדת ועומדת מעל לראשו, ומנסה להעיר אותו, כן, תתעורר, תן להיכנס, תלמד קצת תורה, תגיד איזה ברכה, והוא... או בדיוק באמצע הנגריה, יש לו שם, הביאו לו כמה דיקטים לנסר, והוא חותך וחותך עד הבוקר. אבל איך שלא יהיה, הנשמה, היא כבר סיימה את התפקיד שלה. אז מה נגיד? שעדיף לישון? לא. למה? כי לפחות נחזיק את מה שיש לנו ביד. כי במילה, בגלל שיש את המציאות של החשמל בעולם, אז מה לעשות שהעולם מתחיל להתעורר רק מתי שיורדת האפלה ונדלקים החשמלים, אז בחינת החשמל יורדת מלמעלה גם כן, והנשמה מקבלת חיות חדשה. אז העולם הפוך ראיתי, אבל זה המציאות, אנחנו חיים במציאות כזאת. נכון, להצטער על זה, צריך להצטער על זה, אבל לפחות לנצל את זה. נכון, זה לא עולם כתיקונו, זה לא עולם מתוקן, אבל מה לעשות? גם כשאדם נמצא במקום שלא נוח ולא צריך לעבוד את השם גם מתוך המצב הזה שאנחנו נמצאים, אז ירוויח מה שיש להרוויח. הוא יכול ללמוד תורה בלילה הראשון הטוב ויכול. למה? כי זה המציאות שיש. כי המציאות היא שאם הוא ישן בחצי הלילה הראשון הוא יפסיד את שני החצאים, אז יצא שכרו בהפסדו, הפסדו בשכרו, לא יודע איך זה, אבל הוא יפסיד את הכל. אבל, אז לכן, כל זמן שאנחנו יכולים ללמוד, נלמד. אם אנחנו יכולים להיות בבחינת מעלה של אלה שקמים לחצות, אז יקום. מה גם? שגם בדברי רבנו אריזל כתוב בפירוש, שגם אם אדם למד בחצי הלילה השני, לאנשים כאלה מותר לישון כמה שעות ביום. אבל שזה לא יהיה העיקר וזה התפל. דהיינו שילמד 3-4 שעות בלילה, וכל היום כולו יהיה בשינה. זה גם כן יצא שכרו בהפסדו. כן? כי הוא את כל היום כולו הפסיד במשטח. שיש, אז מה עשינו בזה? אלא זה צריך להיות אנשים מיוחדים. ואני חושב שהיום רוב העולם הוא לא כזה. מי שכזה אשרה ואשרי חלקו. רוב העולם הוא לא כזה. ולכן מה שאנחנו יכולים לנצל, לנצל. אם אנחנו יכולים ללמוד בחצי הלילה הראשון עם הגרעות שבו, נלמד וככה נרוויח.
היום יצא רוצות להחדיד לפני 30 שנה, אני זוכר. נץ היה רגיס פחד בכל המקומות. והיום בנץ הבאות הקציון יש הרבה יש. כי כמה?
פללים בנץ.
ודאי, יש שאלה, אתה, אני בבת שרות, רק אחד ששכנזים, שהפושי, היה זה נמצא, היה נכון לשם, והחולק הוא חולק, הוא כל השביל יורד בגלל הבא שלו. ויש לי הרבה, נראה איזה...
היום הוא זכות גדול על ישראל, אך שורי דעת.
בשבת זה בא למאה אנשים בין הנץ.
אז הם גם למדו בחצי לילה הראשון וגם קמדו לנץ, אז הרוויחו... אז רבע, נכון, אז מה נגיד שאנחנו לא מקיימים מדברי הזוהר? אנחנו רוצים, אבל המציאות לא מאפשרת. אז מה, אם כן, מה, לא נעבוד את השם? נעבוד את השם איך שאנחנו יכולים. המקום הזה, כאן הקדוש ברוך הוא שם אותנו, כאן אנחנו צריכים לעבוד את השם מהמצב הזה שאנחנו נמצאים. עד שהשם ירחם עלינו ויחזיר עטרה ליושנה, ואז נוכל לישון בשקט ושלווה בחצי הלילה הראשון, לקום בחצות לילה, לקום להודות לך משפטי צדקך, ללמוד תורה בקדושה ובטהרה. ככה היו בדורות הקודמים, הם ככה היו גם כן.
כל הבית היה מתוקן ככה.
כל הבית היה מתוקן ככה.
היום מי יכול, איך
מי יכול להביא. כן, ולקום בעוד לילה. כן, אבל היום זה אין מה לעשות. הסתח הזה, שאתה דיתר פרגות ללהב, קודשי בריחוה על לגנתה דעדן, להשתעשעין צדיקיה. אז איזה צדיקים? זה צדיקים כבר של עולם האמת. כי הנשמות שלנו כבר קיבלו את השפע שלהם וחזרו פה. הן מחכות מתי שהאדם יתעורר, כן? ויקרא. ולכן הרשש היה מאוד מפחד מישהו, שמה לא יתערר בנקודת חצות, אז הוא לא היה הולך לישון. הוא לא היה הולך לישון בנקודת חצות. הוא פחד, לא ידע מה יהיה. רבי משה. אז הוא פחד מה יהיה בנקודת חצות, שהוא לא יתערר, הוא לא היה הולך לישון. לא בגלל שלא היה... אז, אבל גם בחצי הלילה השני הוא לא היה ישן, מדי הוא ישן אני לא יודע, אבל הוא לא היה הולך לישון מהנקודה, מהזמן הזה. ולמה? כי מהרגע שהקדוש ברוך הוא מחליף את המשמרות והולך להשתעשע עם הצדיקים שהם אותם הצדיקים שוכני עבר שזכו להיכנס למטיבת הדרכייה וללמוד תורה עם הקדוש ברוך הוא בחצי הלילה השני, אז הנשמות שלנו חוזרות. אם אדם לא מברך את ברכות השחר מאותו הרגע, אז החיצונים יש להם אחיזה ויניקה מהנשמה שלו. ולכן ככל שאדם מקדים לקרוא כמה שיותר לברכות השחר וברכות התורה, אז הוא מסיר את אחיזת החיצונים מהנשמה שלו. ולאו דווקא מהנשמה שלו, מכל הספירות הקדושות, כן? כי ברכות השחר עצמה מסודרות עם סדר מופתי ומעורר חשק ואהבה, גם מבחינת הספירות, שזה תמיד כפולות, כמו שפה, לך לך, כן? אז שני ברכות ראשונות, אני לא מדבר על אשר יצר ואלוקי נשמה, כי זה שני בחינות של בחינת שמה, ובחינת של חיבור של הוויה ועקש, זה מנזיין לפי התיבות של אלוהי נשמה. אחר כך יש 18 ברכות השחר, ששם אפילו המקובלים סדרו לשם יחוד מיוחד ל-18 ברכות האלה, כן? ושם זה הולך שניים-שניים. שני הברכות הראשונות הם כנגד החוכמה, שני הברכות השניות כנגד הבינה, שני הברכות השלישיות זה נגד הדעת. לכן על זה הדרך, בתשע ספירות מהחוכמה ועד היסוד, הן מסודרות אחד לאחד, כל שניים-שניים. אז זה בחינת פנימיות חיצוניות, פנימיות חיצוניות של החוכמה, פנימיות חיצוניות של הבינה, וכן על זה הדרך עד היסוד. אז ברכות התורה יוצא שברכה הראשונה של ברכת התורה, כן, היא עדיין בהוד, אבל שני הברכות האחרונות של ברכות התורה הן כבר ביסוד. אז רואים שכל לימוד התורה, התורה עצמה זה יסוד העולם. זה לקיים את העולם. וחוץ מזה יש שם גם בחינה, שישה שמות, צירופי שם הקדוש אלי, אלף למדיון, שהם בשישה צירופים שלהם מסתדרים גם כן לפי הצירופים. אז פה זה לא מתחלק שניים, 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 אלא זה מתחלק שלוש ברכות, שלוש ברכות, שלוש ברכות עד ל-18, אז זה יוצא ש-6 כפול 3, בדרך כלל זה 18, אז זה גם מסתדר בצירופים של ברכות השחר. אז רואים שיש המשכה נורא ועצומה בברכות השחר, וככל שאדם מקדים לומר אותם, השמות הקדושים האלה מכניסים, מסלקים את הסדרה אחרה, ומכניסים קדושה. כן, מכניסים קדושה, מוכנים בגדלות, כן, למרות שזה עדיין בחינת של יניקה, אבל גם שם יש בחינה של מוכנים. בתוך הגדלות עדיין יש בחינה של, בתוך הקטנות עדיין יש בחינה של מוכנים, שבעיקר נקראים גדלות. אז הוא זוכה לכל הדברים הקדושים האלה, ולכן היו מקפידים המקובלים לומר את ברכות השחר כבר בחצות הלילה וכמה שיותר מוקדם. הדברי שלום פחד, כי פעם אחת קרה לו מקרה, כן? הוא היה אומר את ברכות השחר, רק מה, הוא היה רגיל אחר כך לישון, פעם אחת טעה ואמר גם את זה, אז הוא כתב שהוא קיבל על עצמו קבלה שלא לומר את ברכות השחר רק עד אחרי שהוא בטוח שהוא נעור ולא חוזר לישון. אבל היום, סתם מה שאני לא יודע איך הם היום עושים את זה, אבל היום אדם גם כן, אם הוא קם או שהוא ער בחצי הלילה השני, כן, ויודע שהוא נשאר כמה שעות ללמוד, אז יכול להגיד ברכות השחר וברכות התורה, ויעשה פתק גדול, הוא מפחד לשכוח, ישים אותו מתי שהוא עושה את זה, שאם הוא קם בבוקר, כבר ברכתי ברכות התורה, ברכות השחר וברכות התורה, ולא לעזור על זה. אז הוא הרוויח רווח
עצום.
מה?
לא צריך ברכות התורה עוד
פעם? ברכות התורה כן צריך. אם ישן חצי שעה בשנת קבע, אז כן צריך. אבל שלא יעזור על הברכות. כן, אז את זה הוא כן צריך. כי זה, זה... מה?
אולי שהוא אחר
כך בועה, הוא בוחה לפני ידיים.
אם הוא גם רמז, זה גם...
לא, אין לו... אם הוא ישן, אז הוא יתחייב עוד הפעם ב... הוא יתחייב עוד הפעם ב... בנטילת ידיים. מה? לגבי הברכה איזה מחלוקת. אני חושב שהרב עובדיה אומר שאם עלה בחצי הלילה השני, אז הוא כן מברך ברכות השחר. בפרט אם עלה עלות השחר, שיש עוד סניף לצרף, שהחילוף של היום עם הלילה הוא זה שמצריך את ברכות השחר. ועוד סניף שלפי ה... הלכה זה מצד, לא מצד התאומה ששורה, אלא מצד ידיו נקיות, כן? ואם היה לו היצח הדעת, אז ידיים לא נקיות. אז אפשר לצריך כמה סניפים. בסופו של דבר נראה לי שלמעשה צריך ואפשר לברך. כן, אם ישן בחצי הלילה הראשון, היה לחצי שעה במיטה, אז הוא ראה וקם, הוא יכול...
זה לא
יודע.
למה שעתיים,
נאמר אחרי חצי. כן, אני מדבר, אותו דבר מה שאתה מדבר. נראה, עשה הכל, הלך לישון, קם, נטילת ידיים וברכות התורה. מה?
לא מקובל, לא מקובל.
מה אני אומר שלא
יברך?
אבא דה כותב שכן.
מה?
בסדר, לפי הסוד, כיוון שהוא כבר לא שייך, כן, כי חצי לילה הראשון לא נחשב, חצי הלילה השני, זה נחשב כיום. בסדר, אבל עדיין יש דברים שאדם רגיל לנהוג בהם. ואני לא יודע איך או מה, כל אחד יודע מה. יעשה שאלת חכם, שאל מה שהרב שלו יגיד, יעשה. זה כבר תלוי במחלוקת, אני לא נכנס לדברים האלה. בסדר? על פי הקבלה לא, על פי הרמדיה כן. כל אחד יעשה לפי איך שהוא רגיל. כן.
על אלדד.
מה אומר?
פעם למדנו בסור עם הרב, שהרב אמר שחצי שעה, בערך 20 דקות אחרי השקיעה, שערי גן עדן נעלים, והתפילות נשארות בסטנד ביי.
כן.
זה תפילות כלליות, מה תפילה פרטית? אדם נשאר נמצא באיזה צרה ואיזה מצוקה. אז מה, לא יתפלל? תפילה לא תיענה באותם שעות?
גם שם יש מרם פתוח.
מה?
יש שם מרם פתוח.
כן? טוב.
אחי אתה דבר. מה אתה רוצה? אז הוא מצוי בכל שנייה. הוא עושה ניסים גם בלילה. על הרבה אנשים. הוא מצוי בדי ש... זה תלוי לפי ה... נכון. מה שהרב מדבר זה העניין של תיקון העולמות. תיקון העולמות זה עובד ככה. זה דבר שהוא... זה אותו דבר. הנשמות חוזרות לעיבור, הכל. יש ערכים חדשים בגן העדן. זה לא מס... אז הפנינה של העולמות הפנינה של העולמות משתנה, כן? ומילא גם אותה המשכה שתקרה, הרי אדם שקורא קריאת שמע שעל המיטה, כן? ויש הרבה כוונות עצומות ונוראות בקריאת שמע שעל המיטה, רק באחד וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש שם מערכת של תפילת 18 על פי הקבלה שלמה. שלא נחשוב שזה דבר פשוט. במילים האלה, אחד, כן, וברור שכל מלכותו לעולם ועד, יש מערכת שלמה, 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 של תפילת 18, כאילו אדם יתפלל תפילת 18. כוונות עמוקות ונוראות. אז מה נגיד? והדרך אגב, אדם מחויב לקרוא את זה או קודם חצות או בנקודת חצות. מתי זה יחול? מתי זה יחול כל מה שהוא עושה? רק מחצות ואילך. דהיינו, הוא הולך לישון. קורא קריאת שמע לפני שהוא הולך לישון. כל השפע שנמשך על ידי קריאת שמע, אמרנו שגם אם אדם לא כיוון את כל הכוונות, אבל הוא קרא קריאת שמע, בדחילו ורחימו, אז הוא פועל את הפעולות האלה.
הכנה לזיווג.
מה?
זה הכנה
לזיווג שיהיה בנפילת אפיים. כן? שזה פינת... של שחרית, שזה פינת קצ'או. מה? הזיווג עצמו זה זיווג משני. זה נקרא זיווג דיגופי. זוגד יסודות יהיה בנפילת אפיים. וזה דברים שמתחלקים. כבודו צוחה בים, אנחנו מנסים לשחות בין הטיפים. מה שכבודו אומר זה, רק כדי לא להיכנס לתוך העובי של הדברים, מה שאולי לא מותר לנו לעשות פה, כי אנחנו רק בגדר אורחים, וצו השעה מה שנקרא, אז צריך להגיד את הדברים, אבל... אין הכנה ש... רבי דוד אומר דברים נכונים, רק שזה יותר פרטי, יותר מפורט. ובסופו של דבר, הדברים האלה יחולו אחר כך לצורך דברים ש... אז רואים שאדם פועל ועושה דברים שהם גם גורמים שזה יתקיים רק אחר כך. אז לכן, ברגע ש... ולמה? כי עדיין לא הגיע הזמן והשעה. אז ממילא, בחצי הלילה הראשון, זה הבחינה של, שערי גן עדן נעולים, זה מה שהתכוון הרב. שכל הזיווגים האלה שקוראים במקור התפילה, התעקבו עד לחצון, ולאחר מכן למחרת בבוקר, שאז כביכול רק הם יכולים להיכנס. לכן, הרבנו אריזל הקפיד שכל התפילות יהיו ביום. גם תפילת ערבית עצמה תהיה בבחינת, גם תהיה בבחינת היום. היינו... לא לפני השקיעה, אבל גם לא אחרי צאת הכוכבים. מה אומר הרמב"ם?
כן, דמדומי חמה.
כן,
דמדומי חמה.
מה? כן, תביא את הדבר הזה. שזה צריך, זה הזמן כביכול שמסוגל לזמן תפילת ערבית. אז אני חושב שמה שהיום רגילים לעשות ברוב בתי כנסיות של בני ספרד, שקמו על זה כמה אומרים, ודאי שזה לא לפי המשפט, אבל שמתפללים סמוך, דהיינו 20 דקות קודם השקיעה מתפללים מנחה, ומיד סמוך מתפללים ערבית, לפי דברי רבנו אריזל, זה דבר טוב ומתוקן לעשות.
מה?
הפלג מנחה בדברי הקבלה זה קצת בעיה. אני דיברתי על מה שרגילים היום לעשות, זה היום בבית הכנסיות. בסדר, אני לא אמרתי שלא טוב לעשות את זה. אם אדם יש לו ילדים, או שהוא רוצה ל... להיות עירני יותר בסעודת שבת, פלג מנחה זה בדרך כלל לגבי שבת. ביום חול אין הכי רבים, אדם ממהר לעסקיו, יש לו על מה לסמוך. אני לא אומר שלא יעשה. מה? אמר לך רבי דוד, כי הזמן של תפילת ערבית זה דמדומי חמה. זה הזמן הכי... אחרי השקיעה. מביא את זה הדברי שלום. הדברי שלום כותב את זה בשם הרשש, שהזמן של ערבית לא יהיה קודם השקיעה. אבל גם לא אחרי צאת הכוכבים. זה יהיה הזמן. בסדר?
אם שעוב ישמת, זה יותר מוחר פה.
אה?
אם שעוב ישה חמש. אני מביא לך מעריב לפני כן.
בסדר, לא דיברנו על זה עוד הפעם. אמרנו שיש כלל ויש יוצא מן הכלל. אם יש שיעור תורה, אם יש לו חופה לבן שלו, אם יש לו איזה סיבה שלא תהיה, והוא צריך להתפלל לפני כן, ודאי שיתפלל לפני כן. אז זה לא דיבר, להתפלל מפלג המנחה, יכול להתפלל... הדיעבד אצלו נקרא לכתחילה, כי עכשיו הוא בזמן של דיעבד. אז הרבה פעמים, זה נכון שאולי זה יקרה דיעבד, אבל אצלו זה לכתחילה, כי הוא צריך להתפלל בזמן פלג המנחה, ואין לו ברירה, או שזה שיעור תורה קבוע, או שזה צורך דחוף. זה נקרא עכשיו לכתחילה שיתפלל ערבית, כי אחר כך ייבצר ממנו להתפלל ערבית, כמו שצריך. אבל בוודאי שיתפלל, זה עדיף שיתפלל ב-12 בלילה, או לא יודע מתי. שהוא נים ולנים, תיר, כן, תיר ולתיר, עדיף, שיתפלל, כמו שצריך.
אם זה לפי הקבלה, זה גדולי חמל, המצאת החברית. מה,
עדיף, נקלט מנחה
או אחרי
צאת החברית? עוד הפעם, כבודו שואל מה,
שיש... יש שתי אפשרויות.
יש לו...
שאולי לפי הקבלה זה הזמן.
כן.
גדולי חמל, לצאת החברית.
כן.
יש להם אפשרות, נקלט מנחה.
עכשיו אתה שואל לפי ההלכה או לפי הקבלה?
לפי הקבלה.
לפי הקבלה הוא נמצא בבעיה. אין לא זה ולא זה. כי זה, כי לפני זה עדיין לא זמנה, ואחרי אמר לך יתרו שנסגרו שערי שמיים.
באמת אין נפקמינה.
לפי הקבלה אין כל כך נפקמינה. אבל לפי הפשט, אז מה שיהיה לך תחילה ודאי שזה אחרי... צאת הכוכבים, כיוון שאז הוא גם יוצא בקריאת שמע, ריבה דכולי עלמא בזמנה, אבל אם יש לו צורך דחוף, ואין לו מה לעשות, ואחר כך הוא צריך לפלל תפילה מאוחר ויהיה עייף, אז אם תשאל ככה, מה עדיף, פלאג או שטיבלך ב-12 בלילה, אני אומר לך, פלאג עדיף. זה אני כן יכול להגיד לך, אבל לגבי השאר זה בעיה. זה הכל לפי העניין.
אני
מתפלל
לפלג
מלחמה,
מתי
זה
התפילה של
הרשב? מה? מתפלל לפלג מלחמה הרבית. שהמקובלים יתפללו בדמדומי חמה, הם יקחו את התפילה שלא יחד איתה.
והוא
בחצות לילה. והוא בחצות ולמחרת בבוקר יום שלם.
מה?
אם הוא מתפלל בקלן, התפילה עולה בבית. כשאני אהיה, קבלו אותי פועל ברשת המעליות של בורא העולם, אני אוכל להגיד לך מה עדיף ואיזה מעלית יותר טובה. בינתיים אני... אני הגשתי בקשה לעבוד בחברת מעליות מה אומר לך? מה? הכל בסדר ההסגל, תגיד, ברחמה וכל מה עשה, הכל הסתדר. ברגע שאתה אומר את זה, אני אומר לך, בכל העלומות יש מיתוק. מגישים את זה. תה זה. כשאתה דיתה הפגות לדעת גושי ברכועה לגינתה בית, ונשתרשן את זה בקרה כולו אילנים. כן, אז אילנים זה משלים, כן? זה נשמות הצדיקים. גינתה בית, אם מזמר למשם, כן, כמד גושי ברכות הכתיב. אז אלה לנו עצי היער מפני אדוני. אז זה אותם עצי היער, זה אותם הנשמות של הצדיקים. וקרוזה כרה בחיל, ואמר לכון, אמרין קדישין, אמרין, מלמין, נכון, דהי רוחה, באודנוי, למשמע, ועינוי, פקחין, למחמה. אז יש פה סוד עצום ונורא, מה זה בחינת אודנים, כן, אז אוזן תמיד זה שם סג, מה זה העניין של פקח ודעינים, זה הכל עניינים ל... מוחים מאוד מאוד גבוהים, זה בחינת עתיק ועריך, זה מקומות מאוד מאוד גבוהים, ולבל פתחו למידה בשעתה דרוחה, יכול לנון ערים בסימו דנשמתה, יש ביסום מתוק לנשמה, ומתאמה נף ככלל, דקל חילים, להתבדר בארבע סתרי עלמה, זה כל הבחינות של ההשפעה של השפע העליון, מהעתיק להאריך, ואחר כך מתחיל כל השפע לרדת דרך הבא ואימא, ויסות לזה, ומזה לנות, וכן על זה הדרך, דרך עולמות ביה, עד העולם השפל שמקבל את את השפע שלו. כן, אז זה נמשך מהאינסוף ברוך הוא עד לעולמות התחתונים. ועכשיו אולי הרב יונה תקרא את דרך אמת באלף, ופחות או יותר, למרות שיש על זה, אם אתם רוצים בהרחבה, שעל זה מקדש מלך, אבל בינתיים נקרא מה שכותב פה דרך אמת פה באלף למעלה על העניין הזה.
כתר עליון עולה לעילת העילות.
כן, אז העילת, אולי עילת העילות
יורד לכתר עליון. כתר עליון נכנס בין חוכמה ובינה. כתר עליון בחוכמה מתעטרים בבינה. גבורה בגבורה נכנסים.
טוב, ג' ג' כן?
גדולה אולי?
יכול להיות, אולי זה תלת. תלת בתלת, כן, נכנסים בתפארת.
כתר עליון מוציא שש גוונים ושש צוות. מהן צד אחד, וק, מהן צד אחד. וק והם יורדים באותו צד. שיש נכסים ויובדת הוויות. עומד פרק מתעטרים וכבד אותיות. שישה תולמים ועשר ספירות.
זה גדולה גבורה.
כן, זה גדולה גבורה. כן, כן, גדולה. נכון, כבודו צודק. אז זה גדולה גבורה, כמו חסד וגבורה. זה למעשה שני קווים. גדולה גבורה נכנסים בתפארת. זה יפה מאוד, כן. גדולה גבורה, גבורה גבורה נכנסים בתפארת. כן.
כתר עליון מוציא שש גוונים ושש צוות. מהן צד אחד, וק מהן יורדים באותו צד. שש נכסים ביוד בית הוויות. ומתעטרים בתוך בית הוויות. שישה כלולים בעשר ספירות. בסדר? עומדים בעילת...
עשר ספירות?
ספירות עומדים בעילת העילות. עומד הישנים בבטרים. דו הנשום ברר הרב זרה במחרות הציפות.
ממש יצא דיקור לברך. כן.
אבל יש
עוד א'. מה? עוד א'. יש פירוש של... כן. אז בוא נראה את זה. תקרא גם את הפירוש שיש פה בצד.
א', פירוש כתר עליון, אני כנופה, נופה לחלוטין, שבא להרים את תקרת הנשמה ממקום הבינה. מקום הבינה.
כן, אז זה כנגד א', מה שכתוב, הצליק לסתר חד. אז למעשה זה מתחיל ככה, שהכתר העליון עולה לעילת העילות. אז למעשה כתר העליון הוא יקרא בחינת עריך. והעריך הוא עולה לבחינת מקום שנקרא עתיק, אוקיי? שזה עתיק יומין. ולמעשה יש פה את הסוד של התלבשות של העתיק בתוך העריך, ולמעשה... פעם בדברי רבנו אריזל כתוב שהוא מתלבש בשבעה תיקוני גולגולתה שנקראים גד כערפח, ופעם זה בשש, בכל השבע ספירות זע, ספירות עליונות, ושניהם אמת, רק תלוי באיזה בחינה ובאיזה זמן. וההתלבשות הזאת זה למעשה השפע איכשהו מתחיל לרדת מהעולמות הגבוהים האלה. אז יש תלבשות קודם כל מהעתיק לאריך, שהוא נקרא בחינת כתר עליון, ועילת העילות יקרה בבחינת אחר כך השפע ירד מעריך שהוא בחינת הכתר לאבא ואמא שהם חוכמה ובינה, ומהבינה זה ירד כמו שאמר החכם לגדולה וגבורה שזה שני קווים ימין ושמאל. הקו המכריע ביניהם זה יהיה עוד הפעם שוב התפארת, אז מהגדולה והגבורה זה ירד לתפארת. מהתפארת, התפארת עצמה היא מחולקת לשש ספירות, כי הגוף עצמו כולל את כל השש ספירות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. מתחתם ייבנו 10 ספירות של המלכות. כן, אז הסדר עצמו הוא סדר, הוא מופתי, אחד בונה את השני. אבל תמיד התחתון מעורר מים נוקבים, זה אמרנו שצריך התעוררות הדלטטה, עולה ומעורר את העליון, העליון מוריד שפע אליו. כן, על זה הדרך. כל פעם יהיה התעוררות הדלטטה, יעלה מן, יקבל מן. יקבל מן, יעורר מן, יקבל מן. כן, על זה הדרך. תחב עוד בית.
בתחד נחי באוסדת, פירוש הנפש ידבק ברוח.
גימל.
גימל, תחד עייל בן קרן. פירוש, הרוח יורד למטה, יתחבר עם הנפש.
כן.
דלת. ערים נקלט. פירוש הנשמה השוכנת בין רוח לנפש.
כן, זה הנשמה. שהיא שורה בין רוח לנפש. וידוע, אם אנחנו מדברים על עניין של הגבלות, כן, אז נשמה זה בחינת בינה. רוח זה בחינת זה, או תפארת, או וק, איך שלא יקרה, נפש זה בחינת המלכות. כן.
תלת עיינם אחד, פירוש, עד הרוח הנפש, מתעדלים בנשמה.
כן, וק.
וק חד הפיק ובנים, פירוש, נפש, רוח ונשמה, כולם נכנסים בבינה. על הבינה מוציאה מצוות.
כן. ימשיך כבודו.
דן, שיב מלאון נסתר חד, שיב מלאון נחתן לעוס קל. פירוש, אותן שיש מצוות הראשונות, סובבות במקום התפארת. עודם בבניין, שש צוות ושש מצוות הודות למידת המחורות. כלומר, שבע יחדות ממקום שהן באות.
כן, אז אותם למעשה שבע ספירות. לכן הוא נקרא זה. והוא כלול מחסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, אבל הוא מקבל גם שש בחינות של ענוק. כן, אז הוא מקבל גם את תמיד לעולם ככה. הוא מקבל חלקו וחלקה, לוקח את חלקו ונותן לה את חלקה. ברגע שיורדים שני הבחינות של שש ספירות תחתונות ושש ספירות תחתונות, אז הוא תמיד לוקח את שלו ואת שלה, את שלו הוא לוקח לאלכו ומעביר לה את חלקה. איך עבוד?
את שיט עיילה בתריסה. פירוש אותן שש, שהן משבע ספירות, עולם הבניין, רב בניין, עולים לשם של י"ב הוויות.
כן. שזה למעשה, י"ב הוויות זה גם העניין של ה-12 צירופי הוויה שיש בחודש. אם דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, כן, בכל חודש, ראש חודש מכוונים אותם, אבל כל חודש הוא מיוחס לצירוף אחד מה-12 צירופי הוויות. ה-12 צירופי הוויות האלה, הייתי שם דש מלך אומר שהם באים יחד עם האור, יש להם בחינת אור פנימי ואור מקיף. האור מקיף, גילה הרשש, זה בחינת אקיה. אז אני חושב שהוא עושה שם חשבון, לא הצלחתי לעשות באמת עם הגימטריה עולה בדיוק, אבל כמה יצא לנו אקי הוויה זה ממזן, כן? וכמה זה אם אנחנו מכפילים ב-12, כמה יצא? כן? ממזן. זה 470, ו... כמה?
684.
לתורה כמה היא? מה? למה זה 500? כן, תורה זה 611, אבל הממזן כפול 12.
684?
564.
564.
וכמה יהיה חסר לנו ל-611?
49.
47, זה הכולל, זה הממזן ה-13, כן? כי גם ביג מידות עצמם, כי זה מתחלק גם ביג מידות, שה-12 מידות של הדקנה, שזה רחום וחנון, כן? המידה ה-13 היא כוללת את כל ה-12, יש בה את כל ה-12, אז הכללות שלה. אז יוצא מפה, תראו, גם זה מתחבר, המקדש מלך מחבר עם זה, שהכל תלוי בתורה.
כל הספירות האלה, על ידי מה הן יורדות? איך הן משתלשלות? איך הן מושפעות? זה על ידי העניין הזה של לימוד התורה. אז לכן הזוהר התחיל פה, כן? בקעת ישראל משתד לבאורייתא מתקיים עלמא. ראינו, מה מתקיים עלמא? כל השפע הקדוש הזה שאנחנו רואים פה שיורד ואיכשהו משתלשל ויורד, זה הכל בזכות שעם ישראל משתדלים בתורה. בפרט שאדם משתדל בסודות התורה ובעמקי התורה, אז הוא מקיים את הדברים האלה. וזו ההקדמה שדיברנו על בינת אגוז, שעל ידי שאדם משתדל, דרך אגב, הוא כותב שם למה הוא קרא לספר עצמו גינת אגוז, כן? כי גינת זה שאדם לא יפחד מראשי תיבות גימטריות, נוטריקון ותמורה. דהיינו חילופי שמות. שם הזה תמורת זה, מה שאנחנו קוראים היום בשם הגבלות. כן, זה מקביל לזה, השם הזה מקביל לזה, זה נקרא תמורה. שמתחלט באותיות אדבש, האותיות שלפני, האותיות של אחרי, זה כל זה יקרה בשם תמורה. לכן הוא קרא לזה גינה. שלא יפחד מגימטריות, נטריקון ותמורות. שאני אומר, זה תמורה, השם הזה, חיוף השם הזה, וכן זה הדרך. ואגוז, להגיד לך, כמו שיש באגוז קליפה, ויש בתוכו פרי, והאגוז הוא דוגמת המוח, אז האדם לא יפחד שיכנס לבחינת האגוז הזה, שבהתחלה זה קליפה, זה קשה. וברגע שהוא מסיר את הקליפה, את אותו הדבר שמונע ממנו להבין, אז הוא מגלה את המוח, הוא מגלה את הפנימיות של התורה. זאת אומרת, האדם לא נמנע מללמוד את סודות התורה. למה? כי אחר כך אנחנו הולכים, נדבקים בפשט, וממילא לא מבינים את פנימיות התורה, וממילא אסף ספרים חיצוניים אחרים שנראים מקבילים לתורה, כי אם זה חוכמה, גם זה חוכמה. ואם החוכמות הן שוות, אז הרבה פעמים החוכמות החיצוניות מושכות יותר מהבנת התורה, כי היא חתומה וסתומה ולא מובנת. אז הוא חס ושלום יוצאים לתרבות רעה, וזה מה שקרה בזמנם, בקודם גירוש ספרד, עם הפילוסופיה שגרמה להרבה מעם ישראל להיות כופרים בתורה הקדושה. אז ברגע שאדם לא... ולכן הוא אומר, זה כל הסיבה שהוא כתב את הספר גינת אגוז, ומכניס שם את כל העניינים של סודות התורה, כן, רזי הקבלה, זה על מנת להילחם בכפירה שהייתה באותו אדם. אז יוצא איפה שכשאדם לומד את יתרי תורה, הוא גם מתחזק באמונת השם יתברך.
שמה... זה נעילאים?
מה?
זה
נעילאים? זה כל דבר שקשור בלימוד מהזוהר, ועד כל הכי עמוקים בקבלה בכל החלקים, נכון, שהאדם לא יקפוץ למים שהוא לא יכול לשחות בהם, אבל לא יגיד שהוא רשאי לבטל ממנה. כן? לא עליך המלאכה ללמוד, אתה רשאי לבטל ממנה. כל אחד לפי ההשגה, לפי הבחינה, התחיל בשתי הזוהר, אחר כך קצת בעומקים, יותר, 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 עד שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את המוחין, ואז ברגע שהוא יגיד מוחין, הוא כבר יכול לדעת מה זה מוחין, מה זה גדלות, מה זה קטנות, מה זה עשר ספירות, מה זה עתיק, עריך, מה זה הבא, אימה, זה, נו, כי יבין את כל המושגים הקדושים האלה, אז הוא יראה, יהיה לו הרבה יותר חשק ללמוד את מה כבוד הוא רצה.
מושג עוד הרב, המרכבה שמשפיעה על הספירות, למעשה עוד שער עוד פעם שקודם.
המרכבה שמשפיעה על...
על עשר הספירות, זה אותה
וכן ספירות. אנחנו נאמין, זה קשור אחד לשני, כן.
הם שם היא נמצאת למעלה.
כן, כן, זה סוד 12 גבולי אלכסון, שהמלכות נבנית ממהם, וזה עוד הרבה סודות שנכנסים אחד בתוך השני. כן, זה...
אמרנו, זה שפע יורד די 12 תלסופים.
כן.
אני אמרתי שזה עמוד במילה שפע.
שתי תיבות, 12 פרצופים. שתבח שם. שמעתם מה שאמר לך? אומר, שפע, שתי תיבות, 12 פרצופים. אז זה גינת אגוז. לא יפחד.
זה
יפה,
זה בצורה
כזאת. זה קו ימין, קו שמאל וחיים. 12 פרצופים. זה רמז גם לקל הקווים, שזה יורד ימין, שמאל ואמצע. שזה הכלל בקבלה. כן. וגם בכלל למדנו... יש ימין שמאל אמצע, אבל גם בזה יש יוצא מן הכלל. דהיינו, אם פעם אדם ילמד שמתחיל ימין אמצע שמאל, או אמצע שמאל ימין, לא יגיד, יש פה טעות, כך למדנו, אלא יחקור ויבדוק, ובכל כלל יש יוצא מן הכלל. חבוד הרב יונה.
תתרסן מתארים ב-20 פרנד. פירוש, אותן את בית הוויות עולים למקום הבינה, מקום לכל את בית הוויות. יוד שיט קלינן בעשרה. פירוש, שישה נפצות של במרפות, יוצר מר שבעה יחלות, קלינן ב-10 ספירות. מתא' עשרה קיים בחד פירוש. 10 ספירות עומדים בחד נקודה הילאה. וכלל המאמר רוגענו מעלת הנשמה ומעלת תורתנו החדושה.
כן. אז למעשה, אחרי שההוויות, נחילה?
גם בשבת צריך לכוון את זה. כוס יין, מגימטריה 6 שווה. יש לנו עוד 2 חטא, ועוד 6 שווה. ביחד 12, גם כשאדם אוכל בצה, בצה זה ראשי תיבות שיוזבץ,
יוזבץ, 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 שאנחנו אמרנו שהכל משתדל באורייתא, והתורה בנויה מקבלת אותיות. המלכות, הבניין שלה זה קבלת אותיות. המלכות נבנית מקבלת אותיות. ומי שיודע, גם בליל שבועות וגם בכל תפילה ותפילה, הבניין של המלכות זה על ידי קבלת אותיות. הכתר נבנה מעט. כן, מה זה עט? א' ת'. א' ת', א' זה אחד. ותת זה תשע, ביחד זה 10 ספירות. כן? זה 10 חלקי ספירה למעשה. כי כל ספירה כולה מ-10, בנינו את הכתר שלה. דרך אגב, אצל המלכות הכתר יבנה אחרון. למרות שאמרנו אותו ראשון. בח, בית חט. כן? עד בח, מי שמכיר את הדבר הקדוש הזה. עד כדי כך שראיתי שאחד המקובלים אמר שברגע שאדם עושה בתפילה עד בח, מכוון את העד בח, אז אין אטבח בעם ישראל. כן, כמו שהאומרים, הגויים, אטבח אל יהוד. ברגע שהוא עושה אטבח, אז הוא מבטל את האטבח שלהם. למה? כי כל המטרה שלנו בעבודת השם זה לבנות את השכינה. אז אם אתה בונה את השכינה באטבח, אתה מבטל את האטבח שלהם, כי הכתרוג בא מחסרון השפע של המלכות, אז היא הופכת חס שלום להיות חינת דין. וברגע שאדם בונה את המלכות, אז הוא מקיים אותה. אז בח, גם כן, זה בונה את ספירת החוכמה. ב' וח' זה 10. 10 חלקי ספירת החוכמה, כן? גז. עד בח גז. גז זה ג' וז', זה גם כן 10, זה בונה את ספירת הבינה. כן? עד בח גז דו. מה? דו. זה גם כן ד' וו', זה בונה את בחינת הדעת. דרך אגב, כתר חוכמה בנינה, הם יבנו מבחינת החסדים. מי שם ואילך, מהדעת ועד הסוף, זה יהיה על ידי הגבורות. עד בעגד דו. כן? אחר כך יש לנו יץ כף לה. כן? שזה כבר הפך להיות בחינה של עשרות. יץ כף לה, יוד צדיק זה 10. כן? לה זה 10. יץ כף, כף זה 10, לה זה 10. כן, אז כל אחד מהם בונה את החסד גבורה תפארת, ותפארת, כן? מס, פץ, רף, כן? זה בונה נצח עוד יסוד. וכל אחד מהם גם כן, רף, רש פה, כן? בגמטריה קטנה זה 10, פץ, זה גם כן, קוף סדי, זה בגמטריה קטנה 10, לע, כן? יעץ כפלה, רף, מה חסר לנו? שנתם זה במלכות. שנתם שניהם יבנו את המלכות. שזה יהיה בחינת המלכות והחותם שבמלכות. כן? והחותם עצמו שבמלכות יוצא איפה שהשכינה, כל העשר ספירות שלה, נבנו על ידי קבלת אותיות התורה. וזה מה שהזוהר הקדוש פה אומר,
12, שכמו שאמר חכם דוד, שהם זה 12 פרצופים. ולמעשה, גם פה הזוהר רומז לעוד 12 בחינות שהן 6 קצוות, 6 ספירות של זה, 6 ספירות של אלו, שהוא מקבל בחינת שניהם ונותן את שניהם. אבל אנחנו חינם שהם גם כלולים בתוך ה-12 פרצופים. כי אמרנו ש-12 פרצופים זה חצי מהם נוק, חצי מהם תחורה ונוקבה, ויש בהם מה הוא בן, ומקבל את בחינת המה, והיא מקבלת את בחינת הבן, אז יצא שהם התחלקו לחצי, הם קיבלו כל אחד את החצי המגיע לו, השפע המגיע לו. אבל העשר ספירות האלה חזרו להיות קו בית אותיות התורה, שהיא נבנית על ידי קו בית אותיות התורה בצירוף הזה של האטבח, שברגע, שכן, וזה, רבנו אריזה מסדר את זה לפי מילות התפילה, כן, ממילת טובים, כן, טובים, קונה הכל, כן, אחר כך מה יש שמה?
זוכר חסדי אבות.
זוכר חסדי אבות, זה עוד 3, הוא מביא גואל לבני בניהם, זה עוד 3, למען שמו, זה הספירת המלכות, זה האחרון, באהבה זה כבר, למען שמו נגמרה המלכות להיבנות. ממילת טובים עד למען שמו, המלכות נבנית שם ב-10 ספירות, עם הכלל הזה של האטבח שאמרנו, האט יבוא דווקא בסוף ולמען שמו, כי אנחנו קודם כל לא יכולים לבנות, לתת למלכה כתר קודם שעשינו לה את כל הלבושים. אז אנחנו קודם כל בונים את כל ה-10 ספירות של המאה החוכמה ועד היסוד, וכולל המלכות שלה, ואז מניחים על כתר על ראשה, זה בחינת האט שזה האחרון, שזה מתלבש, הכתר אז יוצא שהיא שלמה בכל ה-10 ספירות שלה, וזה הזמן הכי מרומם של השכינה. צריך להבין את זה, כן? שברגע שאנחנו בונים אותה ומסדרים אותה, והיא עומדת כל ה-10 ספירות שלה, כן? אומנם עדיין זה בחינת אח באח, אבל היא כבר אישות בפני עצמה. אז תבוא בחינת מילת באהבה, שיהיה בחינת יסירה, מה? במיתות בדין זה כדי לעלות לזיווג העליון של אבא ואמא, צריכים לקבל 4 מיתות בדין, והזיווג הזה ימשיך שפע גדול, נסירה, ותעבור פנים בפנים, ותקבל שפע גדול ונורא של בחינת פנים. אשרי העם יודעי דרועה. מה השעה עכשיו?
עד 23
דקות. אז למה לא אמרת לפני כן? היא רצון שאנחנו נזכה בכל תפילה ותפילה לבנות את השכינה, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יחזק את הרב ויהיה בריא עולם לעד ועולם, ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, וקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים ונזכה לגאולה ברחמים.
אמן.